שלום לכולם, פרק 24 לפודקאסט דסק הכדורגל, פרק בסימן ינואר. תראו, לפני כשבועיים העלינו להעביר את פרק מספר 21 שלנו, שהיא עם הכותרת ספיישל חלון העברות חלק א'. זה היה הפרק המושמע ביותר בתולדות הפודקאסט, עם הכי הרבה תגובות, הכי הרבה השמעות. הוא היה כנראה הפרק עם הכי הרבה עניין, כי קוראים הרבה דברים גדולים בעולם הכדורגל בינואר ובכלל, ולכן התכנסנו אני ועמית כהן, להכין לכם את חלק ב' של הפודקאסט, ואם חלק א' היה התמקד בעיקר במה שיקרה בעוד כחצי שנה, או בתקופה הזו של החצי שנה, עם כל השחקנים החופשיים, כגון קיליאן מבפה, לדוגמה, אז בפרק הזה אנחנו נתמקד בעיקר בקבוצות הצמרת של הכדורגל האירופי, ובשחקנים שהן יכולות להביא ממש בשבועות הקרובים. יש המון המון תנועות, האמת היא שתוך כדי הקלטה כבר פרסמנו שפיליפו קוטיניו בדרכו לאסטון וילה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל לפני שנצלול לכל הקבוצות, ושאני אומר כל הקבוצות, אנחנו מדברים על Manchester United, צ'לסי, ליברפול, סיטי, ארסנל, טוטנהאם, וכמובן ניוקאסל, וכמו שאמרתי, אסטון וילה, וריאל מדריד, וברצלונה, ואתלטיקו מדריד, וסיביליה. אלה הקבוצות שנתמקד בהם היום, וככל הנראה שאנחנו נעשה גם פרק ג' שיתמקד גם בליגות בצרפת, איטליה וגרמניה. ואני אומר שלום, שלום עמית כהן, מה קורה?
שלום, שלום. אני תמיד כיף להיות, תמיד כיף להיות פה.
אתה מוכן נפשית למה שהולך לקרות היום?
אני עוד, אתה יודע, בוחן את השטח, מה קורה כרגע, בדיוק לפני דקה פורסם משהו על אתלטיקו, כבר צירפתי את זה אלינו. אתה יודע, ממש מתעדכן פה בכל מה שקורה, זה גם מתכונים בלייב, אבל מה קורה איתך? איך אתה?
אני מנסה לעשות סדר בכל מה שקורה, כי יש המון המון תנועות, גם בשוק, יש המון המון שמועות, המון ספינים, המון דברים שיצוצו בשבועות הקרובים, וכמובן שגם בחודשים הקרובים, אנחנו נמשיך לשמוע על, בעיקר על שניים, על שלושה, שזה קיליאן מבפה, שהוא אומנם שייך לאזור השחקנים החופשיים, ועל ארלינג בראוט הלנד, שכל אירופה הבחירה בעצם רוצה אותו, ועל דושן ולאחוביץ', שהוא פרוספקט לא פחות מעניין, ואני לא אומר את זה בהלצה, הוא חלוץ מפלצתי, שיכול לשדרג כל קבוצה, וגם עליו נדבר, אבל בוא נלך לפי הרשימה שלנו, בוא ננסה לעשות סדר, ושהפודקאסט הזה יהיה מסודר, כי אפשר לברוח פה בקלות מנושא לנושא, משחקן לשחקן, אז בוא נתחיל מהפרימייר ליג, ולמרות שניוקאסל ואסטון וילה בסוף של הרשימה, אולי נתחיל מניוקאסל, כי הייתה ממש לפני כשעה קלה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בשישי בבוקר, צהריים כזה, ולפני שעה קלה הייתה הכרזה רשמית על קירן טריפייר, כשחקנה החדש של ניוקאסל, חוזה לשתי עונות וחצי, על 2024, אתלטיקו מדריד מקבלת 15 מיליון אירו תמורת העברה הזו, להזכיר לכם שרק לפני כפחות מחצי שנה, Manchester United רצתה אותו, ואתלטיקו מדריד דרשה לפחות 30 מיליון אירו, אז יכול להיות שיש מה שנקרא מס מיוחד, מס Manchester United, מס קבוצות בחירות, שאם קבוצה בחירה מתעניינת בשחקן, אז המחיר שלו עולה ככה בקפיצה אחת, או שפשוט מאוד ניוקאסל חיכתה לתזמון הנכון, ועשתה פה עסקים טובים. איך אתה רואה את העסקה הזו?
בגדול זה חתיכת גניבה, זה ממש ככה, קודם כל זה מגן שהוא, אפשר להגיד שחקן מבחרת אנגליה, למרות שבתקופה האחרונה קצת פחות, עם העלייה של ריס ג'יימס, שחקן שהוא די מוכרח, הוא גם היה יחסית סביר העונה, והמחירה שלו, חשוב להגיד, זה כי הוא רצה לחזור לאנגליה, הוא רצה לחזור לשחק באנגליה, ולכן אתלטיקו בא לקראתו, ואפשרה לו לעזוב, מחיר שאי אפשר לטעות בו, זה שחקן שכמו שאמרת, היה מועמד לפני עונה, ב-20 מיליון אירו יותר, ופשוט לקחו את זה במחיר מציאה, לקחו את השחקן הזה, זהו, אני לא רואה אפשרות שאפשר לטעות בה איתו, לא רואה אופציה שהוא יחשב רכש כרכש כישלוני.
כן, כי כשהוא כן שיחק באתלטיקו מדריד, הוא היה נהדר, הוא היה מאוד מאוד קריטי לשיטה של סימאונה, גם מבחינה הגנתית וגם מבחינה התקפית, ואולי העובדה שהוא לא משחק בנבחרת אנגליה, כמו שאתה אמרת, יש גם את ריס ג'יימס לפניו, וגם את טרנט אלכסנדר ארנולד לפניו, שני שחקנים בכירים מאוד, בכירים ממנו כרגע, אבל ניוקאסל לא מתכננת לעצור שם, שמענו שהייתה בקשר עם אוסמן דמבלה, דמבלה והציע לו חוזה, אמנם לא עונה הבאה, אבל הציע לו חוזה, הוא סירב, שמענו שהייתה בתוך התמונה עם פיליפה קוטיניו, אבל כאמור, כמו שכבר חשפנו פה, קוטיניו יחתום באסטון וילה, ויחבור לג'רארד, נדבר על זה עוד מעט, אבל יש עוד כמה שמות שניוקאסל רוצה להביא כבר בחלון הזה של ינואר, וקודם כל תחילה בעמדת הבלם. ניוקאסל סימנה בעצם שתי מטרות, שאחת מהן זה סמואל אומטיטי של ברצלונה, והשנייה זה דיאגו קרלוס של סיביליה, שהיא מוכנה להציע עבורו על דיאגו קרלוס 40 מיליון פאונד, שזה סכום לא קטן בכלל לסיביליה.
זה סכום גם לסיביליה וגם לניוקאסל, זה סכום לא קטן. טוב, לניוקאסל כרגע זה סכום קטן, אבל בינואר, לפי מה שדיווחו, הם לא מתכוונים להוציא סכומים גדולים מדי.
נכון.
ככה שזה מאוד מאוד גבולי, ועוד שם שעלה, זה איסה דיופ, הבלם של ווסטאם, שהוא צפוי לעלות בערך חצי מהסכום של דיאגו קרלוס, מועמד יותר ריאלי גם שיגיע, אני לא רואה את סביליה נותנת גם לדיאגו קרלוס וגם לז'ול קונדה לעזוב בטווח של חצי עונה עד אותו חלון, שזה טווחים מאוד מאוד קצרים למצוא שני מחליפים לשני הבלמים הפותחים, זהו.
ואתה רואה את דיופ עובר מווסטאם לניוקאסל במעמדו?
כן. יציאו שכר יותר גבוה, יציאו סכום ריאלי, סביר, שווסטאם תסכים להתפשר לגביו, וווסטאם גם נמצאת מבחינת הרפיוטיישן שלה כרגע, מבחינת המוניטין שלה, מבחינת זה שהיא שואפת להגיע לאירופה, מבחינת זה שמשחקת כרגע באירופה, עם אופציה להביא שמות יותר בכירים.
מעניין.
איך אתה רואה את זה?
אני יודע שניוקאסל תשפוך כסף בוודאות על בית הבלם, אני לא רואה את זה לא קורה. אני חושב שהוא מטיטי זה אימור במצבה, אתה לא יודע מה אתה מקבל. אני חושב שדיאגו קרלוס זה רכש מאוד שאפתני, ואתה אמרת משהו נכון על קרלוס ועל קונדה, כי קונדה מבוקש בצ'לסי לקראת העונה הבאה, נכון, היא לא איבדה עניין, תוכל מתעקש שהוא יהיה הבלם שלו.
ניגע גם למה אחרי זה, ניגע גם למה הוא רוצה בלם, ממש עוד מעט. חשוב לציין גם שאיסה דיופ די לא שיחק מספיק העונה, רק שישה משחקים. אני כן רואה את ווסטה מפטרת עליו, ניוקאסל מקבל בלם בן 24, עוד להגיע לסי שלו בקריירה. עוד בגרף התפתחות.
בלם שמסריב בפרימייר ליג ומכיר אותה.
אחד משמעית, הוא גם מתאקלם כבר, יודע איך זה, יודע את כל את כל מה שצריך לדעת על הליגה, זהו, מדהים בעיניי, לדעתי העסקה הזאת יכולה...
מעניין, האמת מכל, משלושת השמות, דיופ נשמע לי השם הכי ריאלי.
כן, אני גם רואה את זה קורה החלון, אני לא...
כן, אנחנו מדברים על החלון הזה, בוא נמקד את פעם את ה... לחבר'ה, אנחנו מתמקדים בחלון הזה, וגם אם מדי פעם נקפוץ ככה לעתיד, זה ממש יהיה בשביל איזה הערת שוליים, אבל אנחנו מדברים נטו על החלון של ינואר. עוד שם שעלה בניוקאסל, שהוא שם שאני מאוד מאוד אוהב אישית, הוא טוד קנטוול של נוריץ', הקשר ההתקפי. קשר התקפי, אנגלי, בן 23, אם אני זוכר נכון, שחקן כדורגל נעדר, לא ממצא את עצמו כלל העונה בנוריץ', ואני חושב שמעבר לניוקאסל יכול להיות מבחינתו כלכלית קפיצת מדרגה, זה בוודאות. מקצועית, עם הכיוון שניוקאסל שואפת אליו, אני גם אומר שכן, למרות מצבה בטבלה, וגם למרות שמצבה בטבלה רע, צריך לציין שגם מצבה של החברות לתחתית בטבלה, גם כן רע. זאת אומרת, ריצה של 2-3 ניצחונות רצופים, וניוקאסל יוצאת מהבור הזה. טוד קנטוול בעיניי יכול עסקה נעדרת, ועוד שחקן שנמצא ברדאר של ניוקאסל, בכל הכוח, זה דושן ולחוביץ', עליו דיברנו ממש בהתחלה של הפרק. ניוקאסל מתכנן, כן?
לא, תמשיך.
ניוקאסל מתכנת להציע עליו 70 מיליון אירו, שזה פלוס מינוס מה שרוצה פיורנטינה לקבל עליו, אבל ולחוביץ' אמר לא פעם ולא פעמיים שהוא מעדיף לסיים את העונה הזו בפיורנטינה, בכדי להביא אותה לאירופה. אתה רואה פה מעבר, אתה רואה פה זה הפתעה?
לא, אני לא רואה את זה קורה, אם הוא יחתום זה יהיה ההחתמה של החלון, בפער, לא משנה מי יעבור, כי יש פה את אלמנט ההפתעה, אף אחד לא מצפה שבלחוביץ' יחתום בניוקאסל. מה שכן, אני לא רואה את זה קורה, כי השחקן גם פחות מעוניין. דיברנו על ארסנל גם, פחות מעוניין כנראה בגלל האווירה והאקלים באנגליה, הוא רוצה להישאר דווקא במדינות היותר חמות, יצא לנו לדבר על זה באחד הפרקים.
נכון.
אז אני פחות רואה את זה קורה. בטח עכשיו שהשם של ארסנל עוד פעם עלה לכותרות, ארסנל לא מתכוונת לוותר עליו, והמצב עם יובנטוס סבוך כרגע, ויכול להיות שלא תהיה לו ברירה, אלא באמת לעבור לאנגליה. כי להישאר, הוא כנראה לא יישאר.
בפיורנטינה לא יישאר, אני לא רואה את זה קורה. לא.
יכול להיות שהוא יישאר עד הקיץ, ובקיץ יעזוב, אבל להישאר הוא לא יישאר. מה שכן, טוד קנטוול, שדיברת עליו מקודם, חשוב רגע גם להגיד עליו, שהוא נמצא בקבוצה הכי לא מאוזנת בליגה, שכבר קרו בהוצאה לפתוח ליגת נוריץ', קבוצה שעולה ויורדת, ככה שימנעו את זה ממנה. וטוד קנטוול, גם עליו דיברנו בפרק הקודם של חלון העברות, של השחקנים החופשיים, ששחקנים שיכולים לעזוב בקיץ, זה שחקן שלא רוצה להאריך את החוזה שלו בנוריץ'.
נכון.
זה שחקן שרוצה לעזוב, ונוריץ' הודיע לו שהוא יכול כבר לנהל מסע ומתן עם קבוצות אחרות, במטרה לעבור כבר בינואר.
מדהים. אז זה מאוד מאוד כן. ריאלי.
מאוד מאוד ריאלי. אני רואה פה את ניוקאסל מתחזקת בחלון הזה, לפחות בעוד שלוש שמות, פרט לטריפייר. וזהו. יהיה כיף. מה שכן, גם מגן שמאלי עלה. גם שמות של מגן שמאלי עלו.
נכון.
לוק הדין עלה. למרות שכנראה הוא ילך לצ'לסי עם הפציעה של בן שילואל, גם בזה אנחנו ניגע עוד מעט, אבל שם שטיפה יותר ריאלי זה ניקולס טגליאפיקו, עוד שחקן של אייאקס שלא מעריך הזה, הצטרף לאוננה, למזרוי, כל הכוכבים של חצי גמר ליגת אלופות של 18-19,
ממש,
הכוכבים שנותרו, עוזבים אותם, משאירים את אדיץ' לבדו, ו... זהו, טגליאפיקו זה שם שהוא טיפה יותר ריאלי, גם מבחינת שאיפות השכר שלו, ניוקאסל רצתה אותו גם ב-2018, זה לא יצא לפועל בסוף, לשמחתו, אני מאמין, כי בסוף הוא הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, עונה מיד אחרי, וזהו, זהו, הוא שם...
חשוב לציין על טגליאפיקו, שהוא אומנם מסרב להאריך חוזה, אבל החוזה שלו מסתיים ב-2023,
נכון.
לא ב-2022.
נכון.
אז הוא לא יכול להגיע בחינם, זאת אומרת שאם הוא יגיע, זה יהיה בסכום נכון. יחסית קרוב למה שאייאקס דורשת עליו.
מאמין שזה יהיה באזור המחירה של טריפייר.
10-15, כן.
משהו כזה.
כן, זה גם סכום מאוד ריאלי.
סכום, כן. שני הצדדים פה מרוויחים. אייאקס טיפה מפסידה, אבל שני הצדדים בסופו של דבר מרוויחים.
אוקיי, נקפוץ לברמינגהאם, לאסטון וילה?
אפשר מאוד.
אני חושב שזה... זה עוד לא 100%, זה לא דן דיל מה שנקרא, אבל אני מאמין שבשנייה שתשמעו את הפרק הזה, שזה כנראה יהיה בשישי אחר הצהריים או בשבת, אם בא לכם לשמוע פודקאסטים בשבת, אתם כבר תדעו שזה כן דן דיל, שקוטיניו הוא שחקנה החדש של אסטון וילה, מדובר בעסקת השאלה לחצי העונה הקרובה, עם אופציית רכישה, אין חובה, רק אופציה, ויש פה ייחוד, יש פה ייחוד מרגש מאוד של סטיבן ג'רארד כמאמן הפעם, עם קוטיניו, הם שיחקו ביחד.
ההחלקה המפורסמת קרתה כשהם שיחקו ביחד.
נכון. ואני חושב שקוטיניו עושה את זה, א', כי הוא פשוט לא מוערך בברצלונה, ב', יש מונדיאל בקרוב, הוא רוצה להוכיח שהוא כן ראוי לזימון הסגל, וג', לא רק שהוא מוערך, הוא גם יודע שהוא לא רצוי, כאילו, אמרו לו בצורה מפורשת, לך תחפש קבוצה אחרת, אנחנו נגיע להבנות איתם. מה שאני הבנתי, גם יש מצב שברצלונה תשלם חלק יחסי מהשכר שלו בחצי שנה הקרובה, זה במטרה של ברצלונה, להיפטר מכמה שיותר שכר מבוסבז, גם בשביל לרשום את פרן טורס וגם בשביל להתכונן לעונה הבאה. מבחינה רגשית, אני חושב שזו החתמה מאוד מאוד מרגשת, מאוד מעניינת, יש לה המון המון אפקט סנטימנטלי כזה, בעיקר החיבור בין קוטיניו לבין ג'רארד. ג'רארד עושה עבודה נהדרת באסטון וילה, ממה שאני הבנתי בשיחות עם קוטיניו, הובטח לו, וגם הוצג לפניו, הפרויקט הספורטיבי של אסטון וילה לשנים הקרובות, הוא מאוד התלהב מהפרויקט הזה, תחת ג'רארד, שווה לעקוב אחרי וילה בלי קשר, ואתה גם פרסמת על עוד שם היום, שאסטון וילה רוצה.
על עוד שתי שמות.
שתי שמות.
כן, שני שמות. השם הראשון זה ארוניקי, מבולוניה. השחקן הזה הוא סקוטי, הוא הסקוטי הראשון, אם אני לא טועה, שכובש בסריה, אל תתפוס לי בדיוק בנקודה.
נבדוק את זה.
תבדוק את זה. יש לו עונה 4 שערים מעמדת המגן השמאלי במדי בולוניה ב-19 משחקים. הוא אחד המגנים, אחד הפרוספקטים הכי טובים בליגה. שחקן שכבר רץ עונה שנייה בהרכב. ביירן מינכן גם רצתה אותו לאיזו תקופה. יכול להיות שזה הספין, כי בסוף הוא בחר לחתום בבולוניה. והשם השני שמעוניין זה גם אי, כמו ניוקאסל בתגליאפיקו. שדיברנו עליו, שדענו עליו, יהיה מאוד מעניין, ואני גם חושב שאסטון וילה זה אופציה יותר ריאלית מבחינתו, גם בגלל השאיפות שלה, גם בגלל שוב, יש פה עניין עצום, כמו שאמרנו מקודם על ווסטהאם, למוניטין של הקבוצה. אז כן, ניוקאסל יש לה את הכסף כרגע, אבל מצד שני אסטון וילה נראית בדרך יותר בטוחה לשחק באירופה. תגליאפיקו זה שחקן שרגיל לשחק ברמה הכי גבוהה, לקחת אליפות כל עונה, לשחק בליגת אלופות כל עונה, להגיע לשלבים היותר מאוחרים במפעלים האלה. יש פה עניין מאוד מאוד חשוב למוניטין של הקבוצה.
גם מקצועית, הוא רגיל לשחק בקבוצות שתוקפות, ולא קבוצות שמתגוננות.
נכון, זה אני לא יודע להגיד לך מה יהיה עם ניוקאסל, עם הרכשים, מבחינת איך הם מתכוונים לשחק, מבחינת פילוסופיית המשחק, אבל אני פשוט חושב שתגליאפיקו אסטון וילה כרגע יותר מסתדר נטו מבחינת מוניטין של שתי הקבוצות. ובנוגע לקוטיניו, משהו מעניין, קוטיניו עבר לברצלונה מיד אחרי שלואיס סוארז עבר לברצלונה, קצת אחרי מליברפול. הם היו הרי טריו מטורף, ג'רארד, קוטיניו וסוארז, ושם בברצלונה זה לא צלח הציוות הזה, לצערנו ולצער כולם. אז הוא עכשיו בוחן את הצלע השלישית. הוא חוזר לבחון את הצלע... לא, הוא חוזר לבחון עכשיו את ג'רארד.
הבנתי.
את ג'רארד ואת טיב היחסים ביניהם, ששם אולי זה כן מה שהצליח לגרום לו לפרוח. כי העונה שלו בליברפול הייתה... הוא היה אחד השחקנים הכי טובים בעולם באותו...
נכון. קשר התקפי מדהים. נכון?
אז זהו, זה כן שווה להסתכל על זה מהפן הזה דווקא, של איך הציוות הזה הצליח... אם הם עדיין יודעים לקרוא ולהבין אחד את השני, אם קוטיניו יודע לעשות מה שג'רארד מצפה ממנו לעשות, כי לקוטיניו יש כישרון, לקוטיניו יש את ה...
ברור.
יש לו ים, ים כישרון ברגליים, ים טכניקה ברגליים, כמויות מטורפות באמת, של פוטנציאל שלא ממש.
גם מוטיבציה, הוא שחקן עם המון המון רצון לשחק ולהשתפר, רואים אותו באימונים, הוא באמת, הוא שם, הוא פשוט לא מקבל את המקום הראוי.
וחשוב להגיד שגם ביחס לברזילאים הוא די מקצועי.
נכון, נכון. אז זה התכוונתי במוטיבציה.
אה, אוקיי.
איך שהוא התקרנף, האימונים האישיים שהוא עושה, אני עוקב אחריו באינסטגרם, אתה רואה אותו כל פעם מעלה דברים שקשורים לאימונים שלו, הוא באמת מחויב לגוף שלו ולמשחק. אני סתם ככה מעניין אותי לדעת האם סטיבן ג'רארד יושב בלילה, צופה בליגה הספרדית, רואה את סוארז מוחלף בדקה 57, ומקלל משהו לכיוונו של דיגו סימונה, ושולח לו הודעת וואטסאפ, לואיס, come to Aston Villa, I will take care of you, something כזה, לא יודע, מעניין.
תשמע, הוא מסיים חוזה בסוף העונה.
נכון, הוא רוצה MLS, רוצה MLS.
רוצה MLS, MLS גם רוצה אותו.
נכון.
יש לו שתי הצעות משם.
נכון, אינטר מיאמי, ואני לא יודע מי השנייה. מי השנייה?
אני מאמין שזה תהיה ניו יורק.
מעניין.
לא דווח, כן, אבל אני מעריך שזה תהיה ניו יורק.
אנחנו חייבים לעשות פרק MLS, מה שקורה ב-MLS הוא מטורף. ההתחמשות של הליגה הזו מטורפת.
כן. מצד שני גם הכוכבים הצעירים יותר בוחרים לעזוב, ולתפוח באירופה, שזה גם מעניין.
ברמה של...
נגיד, תלוי איפה, תלוי איפה. אם אנחנו לוקחים רגע את ריגרדו פפי, שעבר עכשיו לאוגסבורג, שזה יחסית לגיטימי, בונדסליגה, אחת מהחמש ליגות הבחירות. מצד שני, אם אנחנו לוקחים את דיאגו רוסי, שכיכב שם עונה אחת קודם, הוא עבר לליגה הטורקית, לפנרבח, שאם אני לא זוכר.
נכון.
לא טועה.
כסף בטורקיה.
יפה, אז יש פה, מצד שני...
ובגרמניה יש לך את המקפצה ישירות לביירן מינכן.
נכון. מצד שני, אבל כסף היה לו גם ב-MLS.
נכון.
ככה שיש פה איזה משהו אחר, אני... יש אולי דחף לשחק באירופה, אולי שם עדיין לא תופסים את הכדורגל כמו שהם אמורים לתפוס אותו, למרות שיש צמיחה מטורפת?
יש צמיחה מטורפת, ואני בקשר עם כמה חבר'ה מתוך המועדונים ב-MLS, ומספרים לי על הדברים שנעשים שם, ואני הבטחתי שאני אכתוב איזה טור, ואנחנו גם נעשה על זה פרק, יש המון המון עניין צומח ב-MLS, אבל לא לכך התכנסנו. בוא נדבר על צ'לסי, מה קורה שם בינואר?
בוא נדבר על צ'לסי. בוא נתחיל רגע מהדבר הבטוח.
כן.
תיאגו סילבה, העריך חוזה.
שזה מצוין לכל הצדדים.
חד משמעות.
אבן יסוד של צ'לסי החדשה, הוא ראוי ביותר להערכת החוזה הזו, מקצוען, משפיע לטובה על כל מי שמסביבו, שחקן כדורגל נהדר, מהלך מציין נוסף של מרינה.
טוחל כינה אותו כבנג'מין בטן, מה שאני מכנה את זלטן. אז טוחל כינה אותו בנג'מין בטן, כאילו נהיה צעיר יותר, מי שלא מכיר את הסרט, מי שלא ראה את הסרט. זה בן אדם שהתחיל בגיל מבוגר, וככל שהתקדמו השנים הוא הפך להיות צעיר יותר. זה למעשה...
אחלה סרט.
אחלה סרט, וככה טוחל מכנה את תיאגו סילבה, כאילו כל שנה הוא הופך ונהיה צעיר יותר ויותר, ויש לו עוד הרבה שנים, אני מאוד מקווה שיש לו עוד הרבה שנים, אני מאוד אוהב אותו ברמה האישית, וכן, סילבה זה באמת מניה בטוחה, סילבה זה משהו שגם היה ידוע שזה יקרה, צפוי מאוד שזה יקרה הערכת חוזה הזו, הערכת חוזה לעונה אחת עד סוף 2023, אבל מבחינת שאר הבלמים, שם זה כבר סיפור אחר.
בעצם ארבעה בלמים, ארבעה שחקני הגנה נמצאים על הפרק. תיאגו סילבה, אמרנו, שמנו בצד, מרי חוזה. נשארו שלושה. נשארו אספיליקווטה, אנטוניו רודיגר,
אנטוניו.
היה לי שנייה בלקאוט. וקריסטנסן. בוא נתחיל מהאחרון, קריסטנסן.
טוב, קריסטנסן, יש עכשיו סיפור מצחיק איתו. אני לא יודע אם שמעת, אבל קריסטנסן פיטר את הסוכן שלו. למה אתה זורק אם עוד לא סיפרתי? רגע, תחכה.
לא, כי אני יודע מי הסוכן שלו, בגלל זה מצחיק אותי.
כן, סיפרתי לך האמת לפני הפרק, אני מודה. אבל למי שלא מכיר את הסיפור, קריסטנסן פיטר את הסוכן שלו, ומינה סוכן שמיועדד עם ברצלונה. אז כל אוהדי ברצלונה, אתם יכולים לקבל איזה שביב של תקווה פה מהסיפור הזה.
אבל מי הסוכן שלו?
מה הקטע? הסוכן הקודם שלו היה אבא שלו. ככה שהוא פיטר את אבא שלו, והוא בינה סוכן אחר.
אני מדמיין את השיחה. איך אומרים בדנית, חלס אבא, אתה עושה לי בושות.
אני מדמיין את השיחה בבית. אבא, אני רוצה, אבא, אני רוצה לפטר אותך. דרך אגב, מה הכנת לארוחת צהריים?
משהו כזה, כן, משהו כזה.
מדהים, זה מדהים. צ'לסי, אחת הקבוצות הכי מעניינות בחלון הזה, לדעתי. קורה שם כל כך הרבה דברים, גם מבחינת הערכות חוזים, גם מבחינת הזיבות, גם מבחינת שחקנים שאמורים להגיע בכלל פציעות של שחקנים אחרים, גם לוקאקו, גם לוקאקו ברעיון ה...
הזוי שלו, אין מילה אחרת לתאר את זה, הזוי, הזוי.
זה כאילו ראינו את קיירי אירווינג במסכה, זה מדהים.
ממש, ממש, לא יודע מה השתלט עליו, מאיפה היה הדחף הזה לבוא באמצע עונה, לא יודע, לא ברור לי, לא ברור לי. מקצוען כזה פתאום הופך לך לטופ 10 ברכילויות של כל העולם. עזוב, חבל, מיותר וזה פגע בו, רואים איך הוא נראה.
הוא ואבו פאני.
הוא ואבו פאני, אחלה אבו פאני. אתה יודע שכל אירופה עפה על אבו פאני.
כן.
גם בטורקיה, כאילו, עפים עליו.
בגלל זה הזכרתי אותו.
הסרטון של ה2.5 דקות האלה רץ ברשתות מכל כיוון, עפים על הדבר הזה, ובצדק, זה באמת החריג, כמו שקרה שם.
זה מדהים, באמת מדהים.
בועטים בו, דוחפים אותו, והוא עם הישבן שלו, מעיף אותם אחורה, מדהים, מדהים.
אז בוא נעבור לצ'לסי.
כן, קריסטנסן מתנדד, אבל יש סיכויים שהוא בכל מקרה יאריך חוזה, הוא מאוד מוערך בצ'לסי.
מאוד, הוא שחקן בית, טוחל מאוד אוהב אותו, הוא בונה עליו, אבל ברגע שברצלונה נכנסה לתמונה, כנראה שזה שינה אצלו משהו. שוב, הכל כרגע ספקולציות, הכל כרגע לא סופי, ויכול להיות שבאמת הוא יאריך חוזה. מה שכן, ומה שמעניין פה בסיפור הזה, זה שטוחל אמר במסיבת העיתונאים שהוא מקווה שרודיגר יישאר, וכנראה שזה בגלל סיבה אחת. קריסטנסן לא יישאר. כן, אני לא רואה צ'לסי נפרדת משני בלמים באותה עונה, שני בלמים פותחים, כי אז פילקווטה, אני לפחות תופס את זה שהוא עוזב.
נכון, גם לברסה אגב.
גם כנראה לברצלונה.
נכון.
וזהו, אני לא רואה גם את קריסטנסן וגם את רודיגר עוזבים באותו חלון, שזה הקיץ.
מעניין, ורודיגר היה קרוב מאוד לריאל מדריד בשבועות האחרונים, וזה התקרר. היה שם קשר מאוד מאוד חם, והוא התקרר, כי כנראה שרודיגר דורש הרבה כסף, לא כנראה, הוא דורש לפחות 200-250 אלף פאונד, אלף יורו לשבוע, וזה המון כסף, וברצלונה רוצה מגן ימני, ומגן ימני עם אוריינטציה טיפה יותר, אפילו הגנתית, מאוד יעזור לשיטה של צ'אבי, שבעצם המגן ימני הולך טיפה פנימה, והופך להיות מעין בלם שלישי, ואז המגן השמאלי, צורך עניין ג'ורדי אלבה, או מי שבוע אחריו, יותר התקפי, ויכול לחתוך את האגף, לשרוף את האגף, בזמן שפתי, או מי שמצא את הכנף שמאל, נכנס פנימה. מאוד 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 תואם לשיטה של המשחק של צ'אבי, אספיליקווטה.
אז אספיליקווטה באמת גם מאוד מאוד ורסטילי, הוא יודע לשחק בכמה מערכים ובכמה עמדות, הוא יודע לשחק מגן ימני בעמדה של 4 שחקני הגנה, בלם ימני בשלושה בלמים, בלם ימני גם בשני בלמים, הוא לא רע, וגם מגן ימני בשלושה בלמים.
נכון.
הוא יודע באמת לתרום המון, והוא גם יודע לפעמים שריך מגן שמאלי בעת הצורך.
ובנוסף, הוא ספרדי, שזה עוד מוסיף עוד משהו לברצלונה, שמנסה לבנות איזה בסיס של שחקנים ספרדים.
ניסי, איפה הוא גדל, אתה יודע?
אספיליקווטה לא, תספר לי.
באוססונה.
באוססונה. וזה, יש איזה ערך מוסף חוץ מהמדינה שלא ידעתי את זה?
לא, לא, שום דבר.
סבבה. עוד פעם, עוד לצ'לסי, אברסון, פלמיירי, הושאל לליון, צ'לסי פנתה לליון, אמרה להם, חבר'ה, אנחנו רוצים את השחקן בחזרה, וליון סירבה בגדול.
היא סירבה, כי קודם כל המגן הפותח שלה. דבר שני, ישנתם לנו אותו בתחילת עונה, למה שאנחנו נחזיר לכם אותו באמצע עונה.
תעשו טובה, תעשו מהרוף.
תיסו בהשלכות. אתם השלתם אותו לנו, תיסו בהשלכות, אתם לא רציתם אותו. המגן שמאלי שלישי אצלכם בהיררכיה. שזה דרך אגב די מדהים, כי מילן אתמול הכניסה בתור מחליף מגן ימני רביעי בהיררכיה.
מי זה?
החוסרים, אנדריה קונטי.
אנדריה קונטי.
כן, כי
קלבריה... אנדריה קונטי, אני רביעי?
כן, כי קלבריה חיובי לקורונה.
אוקיי.
קלולו פתח בלם, בגלל שגם תומורי וגם רומניולי חיובים לקורונה, אז הוא פתח בתור בלם לצד גביה, הבלם הרביעי. אוקיי. ופלורנצי פתח מגן ימני.
יפה.
כן, אבל קונטי יכול להתנחם בעובדה שסלם אקרס מתחתיו בהיררכיה של המגן הימני. שהוא מגן ימני חמישי בהיררכיה. מצד שני, סלם אקרס שחק בתור ווינגר. אז כאילו...
השירה נהני הזה.
כן. אז בוא נחזור לצ'לסי עוד פעם.
כן. נכון. אמרנו לכם בתחילת הפרק שיהיו סטיות, אנחנו נעשה כל מיני ג'אמפים כאלה ב... על המסלול, אבל אנחנו חוזרים למסלול, תשארו איתנו. אז צ'לסי, מגן שמאלי, על הפרק גם אמרנו מקודם את השם שלו, לוקה דין, אברטון.
זהו, לוקה דין איבד את מקומו באברטון, רפה בניטז לא מאמין בו, והוא גם החתים עכשיו מגן שמאלי מאוקראינה, מדינה מוקייב, ויטלי מיקולנקו, שחקן נפלא, שחקן נפלא. ניטאי מערוץ הטלגרם, שאל אותי פעם, אם תאו הרננדז יעזוב את מילאן, מי היית רוצה להביא במקומו? הוא היה אחד השמות שהזכרתי, כן, כן, מגן באמת נפלא, יהיה מעניין לראות אותו משתלב, מדינה קרה, מדינה קרה, אנחנו כל פעם מדברים על, על האווירה החמה, כן. על האקלים החם או הקר, יכול להיות שזה באמת יתרום לו, השחקן האוקראיני הקודם, ששיחק בכחול, לפי מה שאני זוכר, לא כל כך הצליח, שפצ'נקו בצ'לסי, אם היה עוד שחקן אוקראיני בדרך, זה כבר גדול עליי.
אבל
אם אפשר איך לבדוק את זה, מי ששומע אותנו ויש לו את האופציה לבדוק את זה.
מוזמנים.
מוזמנים. וזהו, יהיה מעניין. יהיה מעניין. לוקה דין זה שם הכי ריאלי כרגע לצ'לסי, בגלל הפציעה של צ'ילוול, שגמר את העונה, מרקוס אלונסו, כנראה יעזוב בסוף העונה, מסתכלים כבר על העתיד. וצ'לסי כמו צ'לסי, יודעת לעשות עסקים ולחשוב קדימה, למרות כל הבלגן מההגנה.
אוקיי, אוקיי, אז בואו נעבור למנצ'סטר, אבל לא מנצ'סטר החולה, מנצ'סטר הבריאה, מנצ'סטר סיטי כמובן.
תגדיר בריאה, שבעה חיובים לקורונה, פאפ גם.
בריאה ניהולית.
בריאה ניהולית, אוקיי.
כן, בריאה ניהולית, זו הכוונה. אין שם יותר מדי דברים שקורים, האמת היא שאם כבר מדברים על דברים שקורים במנצ'סטר סיטי, מדברים על, על מי שיחליף את פפ גוארדיולה מתי שהוא יעזוב.
שזה אחד המעניינים, דרך אגב.
מי יחליף את גוארדיולה?
כן.
אני מציע להם את ברק בחר.
וואו.
כן,
שמה, אם זה יקרה...
אם זה יקרה...
הוא ימצב את עצמו כמאמן הכי גדול בהיסטוריה של מדינת ישראל אי פעם.
מעניין, יש בחור ישראלי שאני מכיר שעובד במנצ'סטר סיטי, אני אגיד לו שתחיל לחפור להם.
אוקיי.
על ברק בחר, לך סדר. סתם, סורי, ברק בחר, טוב, עזבו אותי, לא, לא, לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודע. אבל ברק בחר לא ירמנו של מנצ'סטר סיטי, אבל עדיין.
כנראה.
כן, כנראה. כן, אבל מי שכן יהיה, אולי, המאמן הבא של מנצ'סטר סיטי, אחד, זה החניך שלו עד לא מזמן, העוזר, שעכשיו עושה עבודה טובה מאוד בארסנל.
זה הציטוט לפרק, שתדע.
נכון, כן, כי אני נהניתי להכפיש אותו, כי באמת, אני, לא במשהו אישי, אין לי משהו אישי, אני לא מכיר אותו. הם שיחקו נורא. ארסנל, עד לפני כמה חודשים, שיחקה כדורגל נוראי לצפייה, זה היה בלתי ניתן לצפייה, זה היה פשוט איטי, מבולגן, מסורבל, ופתאום הם נראים מדהים, אחרי ש... ארטטה הצליח גם להביא את כל החלקים שהוא רצה, וגם למצב אותם כמו שהוא רצה, והוא שם מאוד מאוד אקזוטי, מבחינת ההנהלה של מנצ'סטר סיטי, מכירים אותו מן הסתם, והוא יורש מאוד מאוד גבוה, הוא נמצא מאוד מאוד גבוה בהיררכיה של השמות הבאים לרשת את פפ גוארדיולה, ועוד שם שעלה, הוא פטריק ויירה,
מדהים בעיני.
א' זה מדהים, ב' הוא מאמן נהדר, הוא עושה אחלה עבודה בקריסטל פאלאס, קבוצה מאוד חיובית, עכשיו... לא לקורונה, פשוט חיובית בכדורגל שלהם.
שכדורגל חיובי.
נכון, כדורגל חיובי. המילה חיובי בכלל צריך להיזהר שאומרים, וואו, בחור חיובי, יש לו קורונה? אתה יודע, כזה. לא, צריך להיות מאוד זהירים עם המילה הזו.
חשוב להגיד שסוכנות האימורים אימרו על פטריק ויירה כמאמן הראשון שיפוטר העונה.
מתי? בתחילת העונה.
בתחילת העונה.
נכון.
הוא וברונו לאז'ה, שני מאמנים שעד היום מאמנים את קריסטל פלאס בוולפס בהתאמה. זהו, שמע, זה שני שחקני עבר, שניהם של ארסנל גם, שניהם שחקני עבר של ארסנל.
נכון.
שמיועדים לרשת את פפ. שניהם עושים עבודה באמת נהדרת לדעתי, העונה. וכיף מאוד לראות. אני אישית מאוד נהנה מקריסטל פלאס ברמה, באמת ברמה שהכי כיף לי לצפות בעונה, חוץ מברנדפורד, שקשה לי. כאילו אני ממש אוהב את ברנדפורד.
איך אתה אוהב את השוליים?
אני מת על השוליים. אני חי בשוליים, אני חי בשוליים ואני פעמים נכנס לאמצע. זה הלוי. אני חי אבל בשוליים. ופטריק ויירה עושה, באמת, ההתקדמות של קונור גלגר, זה רשום רק על שמו. מיכאל אוליס, שכבש גול מדהים בביתה חופשית במשחק האחרון. אודסון אדוארד.
נכון.
יש שם אסופת פוטנציאל ושמות, שפטריק ויירה מניג אותם מהקווים, ווילפריד זאה מניג אותם על הדשא.
ווילפריד זאה מניג אותם על הדשא מ-1966.
בערך, כן. מאז הזכייה של אנגליה בגביע העולם, הוא שם כבר. אחרי שבגד בבת של דיוויד מויס. אז כאילו... היה סיפור, רגע, אני אחפש אותו עכשיו, תמשיך לדבר.
אוקיי, אני אמשיך לדבר. אז אמרנו בעצם שני הדיווחים האלה, היו כל מיני דיווחים, נקרא להם שקריים, על טריידים בין פרנקי די יונג ללפורט, עמית סיווג אותם כדיווחים לא אמינים, וככה הסיווג שלהם יישאר.
תשמע,
חיזוק בינואר לא יגיע.
אני לא רואה חיזוק בינואר מגיע, אני כן רואה את פודן מעריך הזה, יש על זה הרבה דיווחים בזמן האחרון. זהו, פודן כאילו אמור להיות הפנים של, של, של סיטי בשנים הבאות, אמור להניג את הקישור, להוביל אותה ביום שאחרי קייבין דבריינה, גונדוגן, הוא יהיה שם, ומעניין, יהיה מעניין. מבחינת חלון, החלון הזה יהיה די משעמם, ולך תדע מה יהיה עכשיו אחרי שפרן טורס נמכר, פתאום הוא יכול להיות, אני לא פוצר שתבוא איזה פצצה פתאום. שחקן ככה וככה חתם, שחקן ככה וככה חתם לעמדת החלוץ, פתאום איזה גבי גול שדרך אגב מבוקש בווסטאם.
נכון.
הנה עוד פעם, אני חי בשוליים, אמרתי לך. וזהו, אני לא פוצר שתהיה פצצה של השחקן התקפה שיגיע.
מעניין איך גבריאל ג'זוס מרגיש, כל פעם שהוא פותח את העיתון, והוא רואה כותרת של סיטי צריכה חלוץ. מעניין, איך זה מרגיש לו, הדבר הזה?
הוא עושה ככה, הוא עושה את החגיגה שלו של, הלא, של הטלפון, ואז הוא עושה, לא, לא עונה לטלפון.
לא עונה לטלפון, עד קשרו אליי, עזבו אותי. אוקיי, אז זה ככה סיטי, בוא נדלג ליריבה שלה, במרכאות על התואר, כי זה נראה שאין יריבות על התואר, זה נראה שסיטי דוארת על התואר, אבל כולה חצי עונה, לכו תדעו. ליברפול, אז דובר, קוטיניו, לא קורה, לא יקרה, קוטיניו באסטון וילה, והאמת שליברפול שקטה, שקטה מדי אפילו, הרבה, הרבה אנשים אומרים.
זה שקטה באופן חריג, ובאופן שלא אמור להיות שקט אצלה, כי הסגל שלנו
קטל. או שלישון, לא זוכר, פרסמתי על עניין של, של ליברפול בלואיס דיאס, הקולומביאני של פורטו, שחקן נהדר, ו... אבל שוב, חוץ מזה, שקט, עכשיו תראה, ליברפול אוהבת לעשות עסקים מאחורי הקלעים של הקלעים, זאת אומרת, אף אחד לא יודע מה קורה שם, באמת.
נכון.
מבחינת הדלפות, אני חושב שזה המועדון הכי שקט, לא באנגליה, באירופה, אף אחד לא יודע מה הולך שם. מה שכן, אליפות אפריקה, מנה וסלח,
ונאבי קייטה, וג'ואל מטיף.
בוא נתמקד בהתקפה. מי יש להם בהתקפה? ז'וטה ופירמינו ומינמינו?
מינמינו, צ'מברלן לפעמים נכנס שם, וזהו.
זה חתיכה קטע לליברפול.
כן, זה להסתמך פה גם על שני שחקנים שבדרך כלל לא משחקים ביחד, שזה ז'וטה ופירמינו. תמיד הם באים אחד על חשבון השני.
נכון.
והם צריכים להסתכל טיפה קדימה. הסגל חייב חיזוק, גם מאוד קצר, עוד לפני שהם יצאו לאליפות אפריקה, הסגל שלהם היה מאוד קצר,
נכון.
ועכשיו בכלל, עכשיו בכלל, יש להם גם את אוריגי, אבל אני לא יודעת כמה זה ריאלי.
הוא לא שחקן הרכב, הוא יש למשימות מיוחדות, שים אותו לאיזה רבע שעה של מני טיים, והוא יהיה שם. בהרכב הוא נאבד.
מה שכן, מי הוא הזכר אתמול, אם אתה זוכר, לואיס דיאז.
כן, כן, מקודם אמרתי, כנראה לא הקשבת לי, הייתי עסוק במשהו אחר.
חיפשתי את ווילפריד זהה עם דיוויד מויס, עם הבת של דיוויד מויס, ולא טעיתי דרך אגב, הוא היה איתה, והוא שיחק עד לפני שהוא ממש פתח כל הזמן, פטריס אברה דיבר על זה, פתח כל הזמן בהרכב, ואז ברגע שיצאו הדיווחים האלה, הוא פשוט הפסיק קבל דקות, ואז הוא עבר לקריסטל פלאס.
מנפלאות הכדורגל האנגלי והצהובונים שלו.
כן.
שעוקבים אחרי השחקנים לכל אחור, ואללה, מסכנים השחקנים בקטע הזה, אני חושב את האמת, מבאס.
הם לוקחים את זה לדעתי כחלק מההשלכות של מה שיקרה, אם ו.
אוקיי, אז לסכם לכם את הפינה, אוהדי ליברפול, אני מתנצל, אבל אני אישית לא רואה שום דבר באמריקה, אולי לואיס דיאס, זה כזה חצי ירח מהדיווחים שלנו, מבחינת היכולת שזה יקרה, האמינות שזה יקרה. בוא נדלג הלאה, תבחר, יונייטד, ארסנל או טוטנאם, אלו הקבוצות אגב שנשארו לנו באנגליה.
יונייטד.
קודם כל בלגן, כרגיל. לא שקט בקבוצה, הבוקר עלו דיווחים על זה שקריסטיאנו רונלדו רוצה לעזוב בסוף העונה, אם רנגניק נשאר, בעיניי זה צהוב וחסר ביסוס, ואני מאמין שאם זה ימשיך להתגרגל, אנחנו גם נראה איזה פוסט באינסטגרם מצידו של רונלדו שמכחיש את כל הדבר הזה. רונלדו הוא לא הבעיה של מנצ'סטר יונייטד, אני רואה את זה הרבה פוסטים, הוא לא הבעיה של מנצ'סטר יונייטד, יש שם בעיה עמוקה הרבה יותר. אד וודוורד עוזב בסוף החודש, מחליף אותו ריצ'רד ארנולד, בתפקיד יושב הראש, ואד וודוורד אמר אתמול, שאם הוא צריך לתת ציון ליכולת גיוס השחקנים של המועדון בשנים האחרונות, מאז העזיבה של פרגוסון, הציון שהוא נותן זה בין 3 ל-4 מתוך 10. וזה אחריות שלו אגב, הוא אחראי על זה.
חד משמעית.
כאילו, אבל בסדר. אבל בוא נדבר על העונה. רנגניק, המאמן החדש, רוצה לחזק קודם כל עם מרכז הקישור שלו. קשה לי מאוד להסתמך על פרד מאטיץ' ומקטומיני. שם ישן, חזר עוד פעם, זה רובן נבש של וולפס, אגב שחקן מאוד מוערך בוולפס הפורטוגלית, ברונו לאז'ה, המאמן הפורטוגלי מאוד אוהב אותו, הוא בעצם הלב של הקבוצה מבחינת פניית המשחק שלה.
הוא הקפטן של הקבוצה.
נכון, קשה לי לראות אותו עוזב באמצע העונה, קשה לי לראות אותו עוזב נקודה.
סליחה רגע שאני קוטע אותך ניסים, קוטיניו חתם.
רשמית?
רשמית.
מדהים, כל הכבוד. כל הכבוד לאסטון וילה, עבודה טובה. אז אנחנו דיברנו על כך שבאמת בעצם רוצים לחזק את המרכז ביונייטד. מצד שני זה בעיה, כי אתה מחתים שחקן עכשיו, אתה יודע, ולא בטוח שהמאמן הבא יהיה רנגניק, רוב הסיכויים שלו, אז אתה יודע, זה התנהלות מוזרה, אבל כרגיל יש ביונייטד התנהלות מוזרה, אבל בכל מקרה, בוא נגיד את השמות שיונייטד מעוניינים בהם, רובן נבש, אמרנו, ישנו גם בובקר קמרה,
ממרסיי.
ממרסיי, שחקן נהדר.
שחקן צעיר, מוכשר, שמסיים חוזה סופונה, גם עליו דיברנו בפרק הקודם של העברות, שחקן שהיה איתו די הרבה בלגן בקיץ, בתקופת האולימפיאדה, שהרבה הופתעו שהוא לא זומן בסגל של האולימפיאדה, הרבה אנשים בצרפת, וכידוע הצרפתים קרסו בכדורגל באולימפיאדה, משהו שלא מתאים להם. זהו, עוד שם שאלה, דיברנו עליו כבר ממש ברגע שרנגניק חתם, שזה עמדו הידרה מלייפציג, שחקן שהוא הביא ללייפציג. אני לא רואה את זה קורה כרגע בינואר, נטו בגלל עוד פעם אליפות אפריקה. שהוא צריך חיזוק ממש לעכשיו, הוא לא נראה לי יחכה עד שאליפות אפריקה תסתיים. זהו, מבחינת הקישור.
ובחינת ההתקפה, שוב השם של אהלנד עולה, כמובן זה לא רציני, כי זה לא יקרה בינואר, וכל אירופה רוצה את אהלנד, כמו שדיברנו על זה.
מה שכן, עוד שם שאלה.
כן, עוד שם שאלה.
עוד שם שאלה, זה במידה...
שניים,
אחד, כן. אתה מדבר על שחקן ההגנה.
לא, הקישור.
על קישור, אני דיברתי על התקפה. אני באתי לדבר על התקפה. אוקיי. ככה שאם קוואני ומרסיאל יעזבו, שם שאלה כרגע בצרפת, זה מאורו איקרדי.
כן, מאורו איקרדי גם מוזכר בכל מה שקשור למעבר ליובנטוס.
נכון.
אני לא חושב שיונייטד צריכה עוד חלוץ כרגע.
זה תלוי. אם קוואני ומרסיאל יעזבו, כי זה תלוי אם קוואני ומרסיאל יעזבו.
מרסיאל לא פונקציה לכלום, הוא מרסיאל שווה ערך לפסנאי כרגע, מבחינת תרומה לסגל.
וואו, זה ממש עצוב.
כן, אבל זה התרומה שלו לסגל, אין לו ערך בכלל לקבוצה הנוכחית של מנצ'סטר יונייטד. אני דווקא שמעתי שוב הבוקר, שוב את העניין של יונייטד באורלן צ'ואמני של מונקו. אבל שוב, באמת שאין לדעת לאיפה מנצ'סטר יונייטד הולכת בינואר, אני חושב שהיא צריכה להיפטר משחקנים, יש המון מרמור, אם זה לינגארד, אם זה דין אנדרסון, אם זה חואן מטה, אם זה אנטוני מרסיאל, אם זה דוני ונדרביק, שחקנים שאיכותיים, ככה או ככה, כל אחד ברמתו.
חשוב להגיד שלינגארד קרוב עוד פעם בחזרה לווסטהאם.
הוא מת לעזור, אני כואב לי הלב עליו, אני מרחם עליו, אני יודע שהוא יכול לתרום לקבוצה הזו, וחבל שככה זה ייגמר איתו, אבל שילך, בשבילו שילך, לא בקטע רב.
ווסטהאם רוצה אותו בחזרה, ווסטהאם אין על זה ויכוח, היא רוצה אותו בחזרה, גם שחקן הגנה אבל הוזכר, בכל מה שקשור ליונייטד, וזה דן אקסל זגדו, הבלם הצרפתי של... ברוסיה דורטמונד, הוזכר, מסיים חוזה גם כן בסוף העונה, מאוד פציע, אני לא יודעת כמה הוא יכול לעזור, אני מאמין אבל שדורטמונד לא תקשה על העזיבה שלו, במידה והוא יחליט לעזוב גם עכשיו.
הוא לא פציע קצת?
מאוד פציע, מאוד פציע.
זה לא בעצם לקנות את אריק ביי 2?
תלוי, אריק ביי לא הגיע פציע.
מעניין.
אריק ביי בא בריא, ולאט לאט השהות שלו שם... התחילה לפצוע אותו, מה שכן, היה מרגע לראות את פיל ג'ונס במשחק האחרון. ראו את הקרבה ואת הדטרמינשן שהיה לו.
אתה ראית שהוא ירד מהמגרש והוא התחיל לבכות?
כן, כן.
זה מה שאני רוצה במנצ'סטר, אני לא רוצה דמבלים וכאלה, לא יודע, אני רוצה שחקנים שמעריכים את השנייה, כל שנייה שהם במועדון. האוהדים מחאו לו כפיים, הוא התחיל לפקוד בירידה לחדר ההלבשה, זה פשוט היה כל כך יפה בעיניי.
אתה מבחינתך משאיר אותו ונותן לו לשחק?
בטח, לפני מגווייר.
טוב, מגווייר העונה זה לא פונקציה לשום דבר.
במצב הנוכחי לפני מגווייר.
מעולה, אני שמח לשמוע, באמת, כי אז דיברו, פרגוסון נחתים אותו בתור הבלם הגדול הבא.
נכון, נכון.
ככה ש...
ב-2011 אני חושב.
12, 11, כן, משהו כזה.
זה היה הוא או ורן, אם אני זוכר נכון.
ורן סירב ל...
יונייטד בגלל ג'ונס, כן.
יפה, הוא רצה ללכת לריאל מדריד, ו...
כן.
ג'ונס מקום.
אוקיי, אז יונייטד סיימנו. ארסנל?
אפשר. יאללה, ארסנל.
אז אוקיי, ארסנל קודם כל בעתה לכל הרוחות, בועצת, זאת לא בעתה, היא מכינה איזה לבולה כבר. את פייר אמריק אובמיאנג, חצוף, אין מילה אחרת. חצוף.
דרך אגב, מועמד לניוקאסל.
ניוקאסל, כמובן.
ניוקאסל, כמובן.
ואגב, מה שאני הבנתי, הוא נדבק בקורונה, בזמן שהוא היה במסיבה בדובאי. ספורטאי מרגיז, פשוט איש מרגיז, סליחה.
פרסם את זה אורי לוי, שהתארח בפרק הקודם.
נכון.
זהו, זה זמן טוב גם להזכיר את הפרק הקודם.
אחלה פרק, רוצה לשמוע אותו.
פרק מדהים. מדהים. אני הכי נהניתי ממנו עד היום שתדע.
האמת שגם אני. נהניתי להקליט אותו, כי באמת הוקסמתי מהעולם ששאורי הציג לנו, באמת. ואנחנו נמשיך להריח עוד אנשים כמו אורי וכמורן וכן הלאה, אבל הפעם זה רק אני ועמית, למסלכם או לסערכם, מה שתגידו, מסלכם. אוקיי, אז ארסנל קודם כל רוצה להיפטר לעזאזל מאובמיאנג, אני מאמין שגם אם תרצה להיפטר מלקזט, אני לא יודע אם בחלון הזה, אולי בסוף העונה, והיא רוצה חלוץ.
היא רוצה מאוד חלוץ, לקזט כרגע, דרך אגב לקזט כרגע צפוי להישאר, בגלל שיכול להיות שאנקטיה הזו.
זה מעניין, אוקיי.
כן, שני מסיימים חוזה סוף הקיץ, שני מסיימים חוזה סליחה סוף העונה, וכרגע אנקטיה לא מעוניין להישאר.
בצדק, הוא לא
נכון, ואסנה לא יכולה להשאיר את עצמה רק עם מרטינלי.
הוא גם לא חלוץ, הוא שחקן קו נהדר, הוא לא חלוץ.
אבל הוא משחק לפעמים כחלוץ. חד משמעית, חד משמעית בלית ברירה, ובמידת הצורך הוא זה שיעלה חלוץ, אם באמת שלושתם יעזבו, או במייאנג לקזט אנקטיה. אני מאוד מקווה שאנקטיה יישאר דרך אגב, ולקזט יהיה זה שיעזוב, כמו שאמרת. והמטרה שלהם באמת חייבת להנחית, להיות להנחתת חלוץ אחד או אפילו שניים, אחד אפילו בינואר ואחד בקיץ, ולבנות פה כבר על לשנים הבאות, יש להם אחלה של בסיס, השמות שהוזכרו זה ולאחוביץ', מן הסתם.
כמובן.
כמובן.
וגם פורסם שהם כבר הגישו הצעה, לפחות אחת, יש אחת שהיא בוודאית ועוד אחת שהיא שמועה. הראשונה שהציעו שהיא וודאית זה 55 מיליון אירו, פלוס לוקס טוררה בחינם, שהוא כבר נמצא בהשאלה בפיורנטינה, פיורנטינה סירבה, להצעה הזו, וההצעה השנייה שפורסם עליה, שאני לא יודע, אני לא יודע להגיד לכם אם היא וודאית, אבל פורסם עליה, במספר מקורות די בכירים, שהייתה הצעה נוספת, שזה 70 מיליון אירו, פלוס טוררה, ועדיין לא דווח אם ההצעה הזו נדחתה, או אם הייתה מאושרת, היו שומעים על זה, מן הסתם, אבל לא בטוח שהיא נדחתה, יכול להיות שפשוט לא הגיבו עדיין בפיורנטינה, ואתה רשמת לנו פה בנוטים שלנו את אלכסנדר איזק. אני אישית לא שמעתי כלום, אתה שמעת משהו מעניין?
כן, בעיקר מאנגליה, מדברים על זה הרבה ברדיו של טוק ספורט, דיברו על זה בסקאי, דיברו על זה בכמה וכמה מקומות שם באנגליה. איזק, שם שמוזכר כבר בערך שלושה שבועות, בהקשר של ארסנל, היא מאוד מאוד רוצה אותו, היא מאוד מאוד אוהבת אותו, ויודעת גם שככל הנראה, יכול להיות שעכשיו, בגלל שבלחוביץ' מסובך עם יומנטוס, השם שלו יראה טיפה, אבל כרגע בגלל שבלחוביץ' לא כל כך מעוניין להגיע לאנגליה, איזק יהיה זה שיגיע.
סעיף שחרור יש לו? מן הסתם יש לו, כי זה ספרד, אבל...
יפה, בדיוק.
שאלה כמה?
מה סעיף השחרור שלו? אני לא יודע, אני יודע שהוא עריך חוזה, ממש קצת נכון. אחרי היורו האחרון, בוא נגגל.
ואתה יודע להגיד כמה זה רציני מבחינת ארסנל?
כמה זה רציני? היא מאוד רוצה אותו, זה אני יכול להבטיח לך. היא מאוד רוצה אותו, אבל שוב זה כחלופה אלטרנטיבה לולחוביץ'.
שחקן נהדר. אני יודע שהיה לו סעיף שחרור של 70 מיליון אירו, זה אני יודע בוודאות.
אני לא יודע... 76 מיליון פאונד, זה הסעיף שחרור שלו,
לפי דיווחים. החדש, באמת?
לפי דיווחים.
אוקיי, זה גרושים. השחקן ברמתו, השחקן שהוא יהיה חלוץ מוביל, אם הכל ילך כרגיל לשנים הקרובות, זה באמת גרושים.
כן, חד משמעית.
ויש לנו גם שחקן שעוזב את הארסנל, ממש בשימיים שלושה הקרובים, זה אמור לפי דעתי להסגר.
כבר עבר, אם אנחנו מדברים על אותו אחד, הוא כבר עזב היום.
הוא עזב היום?
עזב היום.
נהדר, פספסתי את הדיווח הזה. אז הם מדברים כמובן על אינסלי מייטלנד ניילס.
שהתחנן לעזוב.
באמת התחנן, זה היה עצום לראות את זה מהצד, כל פוסט שלו באינסטגרם זה let me leave, I want to play, כאילו ברמות האלה, הבן אדם כאילו התחנן בכל פלטפורמה אפשרית, חלס, שחררו אותי. ושחררו אותו.
אביחי עדין במכבי חיפה.
מה?
אביחי עדין במכבי חיפה.
בדיוק. לא, לא אמרתי בעצם, breaking news, אביחי עדין חתם במכבי חיפה, חזר מפלוט.
לא.
בסדר. אז אוקיי, אז הוא עובר בהשאלה לרומא, מוריניו מאוד רוצה אותו, מאוד מאמין בו, שחקן מאוד ורסטילי, יכול לשחק בכמה עמדות, גם בקישור, וגם בהגניים, באדפטציה מסוימת.
זה בא למורידו גם בזמן.
תסביר. אדומים וכל זה?
כן, ריק ארסדורף אתמול הורחק.
נכון.
הרחקה מאוד מאוד מטופשת, אני מאמין שיש שם כמה משחקים בחוץ. וזהו, הוא יכול לשחק בעמדת המגן הימני, רואה את מוריניו משתמש בו. שם דווקא במקום קארסטורפ.
האמת היא שכן, האמת היא שכן, הוא שחקן מאוד מאוד, כמו שאמרתי, ורסטילי, אנרגטי, פיזי, למרות שהוא לא גבוה, אבל הוא חזק, שחקן מעניין. נסיים את אנגליה, טוטנהאם.
לדעתי הקבוצה הכי מעניינת באנגליה כרגע.
חד משמעית, מה שקונטה עושה שם זה מעבר לפלאים, זה בעצם קבוצה חדשה, לחלוטין.
כן.
אני אומר לך, בוודאות, בוודאות, שלפחות חצי, אם לא יותר, מועדי מנצ'סטר יונייטד מתחרטים על כך שהוא לא חתם אצלה.
מצד שני, אריק טן אח קרוב אליהם. מה זה קרוב? מתקרב, מתקרב אליהם.
הוא מתקרב השנה, הוא לא, שום דבר לא מתקרב, הוא יונייטד עד שזה לא סגור.
נגמר לו החוזה, אבל גם הוא, סוף העונה.
נכון.
אם אתה שואל אותי בתור מישהו שמי אני מעדיף, אני מעדיף את אריק טן אח. קונטה זה פצצה שיכול לזרוק לך עכשיו פה, להביא לך איזה רצף של 2-3 אליפויות במכה, ויום אחרי האליפות השלישית, להגיד, אני לא מוכן להישאר פה יותר, אני שונא את המועדון הזה, לקום וללכת. כאילו, אתה יודע שזה פצצה, ואתה לא יודע מתי תתפוצץ.
כן, אבל מצד שני, הוא עושה את זה אחרי אליפות שלישית, אתה יודע.
כן, כן. למרות שעכשיו אני מאמין שטוטנהאם תקטע לו את רצף האליפויות.
כן, אבל שמע, א' אני לא פוסל גביע, עם איך שהם נראים.
זה כן, זה אחד משמעית.
ואם הם לא יהיו מודחים מאירופה, אז לפי הטים גם יהיו פייבוריטים לזכייה באירופה. והם נראים נהדר.
זה גביע הראשון משנות ה-60, לא משנה איזה גביע זה יהיה.
בדיוק.
ככה שזה גם מדהים, זה גם פה באמת לשבור תקרת זכוכית של עוד מועדון. כמו שעשה עם אינטר, כמו שעשה עם יובנטוס אחרי הירידה, כמו שעשה עם צ'לסי. מדהים. מדהים.
וטוטנהאם רוצה להתחזק, בכמה עמדות. גם בקישור וגם בהגנה. נתחיל מההגנה או מהקישור? מהקישור.
מהקישור.
אוקיי, אז השם הראשון שמככב במועדון וכמה חודשים, כמה שבוע, סליחה, זה פרנק יסיה, יקירך, מאיטליה. הייתה הצעה של טרייד, קחו את אנדומבלה, קבלו את, לא, תביאו את יסיה, קחו את אנדומבלה, למילן כמובן, מילן סירבה, אבל אני מאמין שטוטנהאם לא ויתרה על על הסיכוי להחתים את קסיה. אם היא תגיש הצעה יחסית סבירה לשחקן שמסיים חוזה מחצי שנה הקרובה, אני מניח שמילן תקבל את ההצעה הזו. דעתך?
אני חושב כמוך. מינון רוצה להרוויח כסף, היא לא רוצה ליפול עוד פעם כמו עם הקאן ועם דונאומה. היא כן רוצה להרוויח גם אם זה סכום יחסית מזרי, כי כסי את החוזה החדש לא יקבל. הוא לא יקבל עם הדרישות שכר שלו, וזהו. אני לא רואה אותו נשאר במינון, לא רואה אותו... אני רואה אותו עוזב לפרמייר ליג, אני רואה דווקא את טוטנהאם באמת כמה עומדת הבחירה לקחת אותו, וזהו, יהיה מעניין, כי זה שם שהוא אולי השחקן היחיד במילן כרגע היום, חוץ מתומורי, שיודע להתמודד עם הפיזיות של השחקנים האנגלים.
עם המת הפיזיות אגב, אז אתמול פרסמנו, והבוקר זה שוב חוזר לו כותרות, קונטה רוצה אדם הטראורה בקבוצה, הוא רואה בו, סוף סוף מישהו רואה את זה, כמגן ימני, בשיטה של שלושה בלמים, ועכשיו, ממש לפני כשעה, מפרסמים ב-The Athletic, שטוטנהאם מוכנה לתת את מייט דורטי לוולפס בחזרה, כמעין עסקת טרייד עם כסף כזו. אני חושב אישית שטראורה באגף ימין של קונטה, כשחקן כנף יחיד, שעושה הכל, יכול להיות אחת מאבקות העונה, לא פחות ולא יותר, ויכול להיות השלב הראשון באבולוציה של טראורה. ובנוסף אני יודע שכשקונטר אוהב כמו מספר 10 כזה, שחקן שיכול לשחק מתחת לשני החלוצים, או שחקן שיכול, נגיד במקרה של טוטנהאם, זה סון כחלוץ חופשי, והארי קיין כיותר חלוץ למעלה, למרות שהוא לרדת למטה, ויש שמועות על איסקו, שגם כן מסיים חוזה בקיץ, ותמורת הצעה סבירה, אני מאמין שריאל מדריד
לא תעמוד בדרכו. אותה,
נכון.
לא תעמוד בדרכו בכלל.
לא. וגם הוגו לוריס אמור להאריך חוזה, למרות שיש כל מיני רכשים, שאולי שיעור חדש, אבל אני לא רואה את הטונה המחליפה את הוגו לוריס, הוא קפטן, הוא אבן יסוד של המועדון, של הקבוצה הנוכחית.
גם אם כן, החוזה החדש הזה הוא רק לעונה, הוא יהיה עד 2023.
נכון.
אין פה באמת הרבה מקום לטעויות, למרות רני, בוולפס, בעונה האחרונה של נונו, אספיריטו סנטו, הוא שיחק בדיוק בעמדה שקונטה רוצה אותו, וזה לא עבד. זה היה רחוק מלעבוד אפילו, זה היה העונה הכי חלשה של נונו בוולפס, מאז שהוא הגיע.
אני אגב גם שמעתי דיווחים על איוון פרסיץ' עוד פעם. כל פעם שקונטה הולך למקום כלשהו, אז יש שם שפרסיץ' עולה.
כן, הוא שחקן שהוא מאוד אוהב אותו.
נכון. הוא בוני כזה, הוא יכול לעשות הרבה תפקידים בקו שמאל.
נכון. וזהו, פריסיץ' גם, כאילו, לא בטוח שהוא יישאר באינטר, כל הזמן מדברים, שאם העמדה היחידה שאינטר תביא, זה יהיה לעמדה הזאת של שחקן קישור שמאל, אנחנו נתייחס לאינטר בפרק הבא שנעשה, בחלק ג' ובכללי לכל האיטלקיות, גרמניות, צרפתיות, אנחנו נתייחס אליהם בפרק הבא, אבל זה מאוד ריאלי, ריאלי מאוד שפרישית יגיע, אני פחות רואה את טראורה מסתדר שם, ואני כן חושב שאיסקו יכול להצליח.
אוקיי, מעניין, אז אמרת ריאלי, ריאלי מאוד, שנקפוץ לספרד?
בוא נקפוץ לספרד.
נכון, סיינו את האנגליה, בוא נקפוץ לספרד.
יש לנו ארבע קבוצות בספרד לדבר עליהן.
יפה.
שבעצם הם הארבע הכי מעניינות כרגע.
נכון. אז בוא נתחיל מהסוף, יאללה.
מהסוף.
מהסוף, מסיביליה.
אוקיי.
אז דיברנו על אנטוני מרסיאל, שרוצה לעזוב את מנצ'סטר יונייטד, והשם של סיביליה חזק מאוד שם, מאוד מעריכים אותו. לופטגי אוהב את הסגנון של השחקן, מבחינת היכולת שלו, גם לשחק בכנף שמאל, גם בחוד, גם לשמור על הכדור, מאמינים שהם יכולים שם להחיות את הקריירה שלו, מרסיאל, ממה שאני הבנתי, מאוד רוצה שהמהלך הזה יקרה, מה שכן, יונייטד רוצה רכישה, סיביליה מציעה השאלה, אבל סיביליה גם מסתכלת אחורה, ודיברנו על זה בתחילת הפרק, שיש סיטואציה כלשהי שהם יאלצו, גם לא בבחירה, סוכנים, לחץ של שחקנים, לעזוב את המועדון, וייתכן מאוד ששניים מהבחירים שלהם יעזבו, שאנחנו מדברים על, כמובן על דיאגו קרלוס וז'ול קונדה, צמד הבלמים, וגם אם אחד מהם עוזב, שזה גם סבירות מאוד מאוד גבוהה, לפחות אחד מהם.
זה סבירות הרבה יותר גבוהה.
נכון. אז, והאמת היא שבסיטואציה הנוכחית, הסבירות יותר גבוהה היא דווקא שקונדה יעזוב.
נכון.
שאם אני מסתכל על מכלול הדברים, קונדה לצ'לסי, כמו שאמרנו מקודם, דיופ לניוקאסל, והדלת המסתובבת נסגרת, אבל מישהו צריך לבוא ולהחליף את קונדה. ופה עולה השם של בלם שמפוקש גם במילאן, וגם יונייטד עקבה אחריו, אבל היא עוקבת אחרי כולם. היא המועדון מספר אחד בעולם במעקבים. היא ממש איכוני שבק קטנים על מנצ'סטר יונייטד. היא יודעת מה כולם עושים, אבל היא לא עושה כלום.
גם ניוקאסל הוזכרה בהקשר אליו. מאוד מאוד חזק, והוא פשוט לא רוצה. שוב, בניין המוניטין פה משחק תפקיד ענק.
נכון, סוון בוטמן רוצה לעשות קפיצה בקריירה שלו, הוא רוצה אירופה, הוא רוצה צ'מפיונס ליג בעיקר, הוא רוצה מועדון ששואף לשחק ברמות הכי גבוהות, ניוקאסל עדיין לא שם, מילאן שם, אבל מילאן הגישה הצעה, אם אני זוכר נכון, ונדחתה.
היא הגישה הצעה של השאלה עם אופציה, ליל רוצה כרגע רק רכישה במקום. זהו, מלדיני מנסה לנצל את הקשרים הטובים, גם פה אנחנו נדבר על זה כבר בחלק ג', אבל
הצעה של 30-40 מיליון אירו,
תשחרר אותו מליל.
ליל, כן.
יפה, ליל צריכה כסף. ליל צריכה כסף, היא נמצאת בבעיות כלכליות כרגע, נטישה של כל הכוכבים הגדולים שלה, עכשיו איקון חתם בפיורנטינה, בקיץ מיינן עזב אותם,
יש עוד שחקן שלהם שצפוי לעזוב של ליל.
אנחנו ניגע בזה אבל עוד שנייה.
נכון. בנוסף לחיזוק להגנה, וגם מרסיאל, סביליה התחילה לגשש גם אצל יובנטוס.
שם מאוד מעניין.
נכון, דז'אן קולוסבסקי, אני אישית מאוד אוהב את השחקן, אני חושב שאתה במוסבז ביובנטוס, זאת אומרת, חושה כזו שהוא לא מצליח למחסם את ה... פוטנציאל שלו, לא מקבל מספיק דקות, לא מוערך לפי דעתי, וכשהוא כן משחק, הוא לא יודע, הוא כמו סותם חורים כאלה, לא יודע, כמו פלסטר כזה, ויובנטוס רוצה עליו 35 מיליון אירו, שאני חושב שזה סכום סביר, יש מצב שהם הגיעו להם קשה, ונגיד 20-25 מיליון, עסקה כזה יכולה לקרות, וסביליה צריכה חיזוק בהתקפה,
נפצעו לה כמה שחקנים, יש שם עכשיו טיפה מכה של פציעות, זהו, כאילו, לא יותר מדי. קולוסבסקי, משהו מעניין, שחק ביחד עם פפו גומז באטלנטה.
נכון.
והם היו ציוות באמת מדהים, הם היו צמד פירק הגנות. קולוסבסקי נתן את עונת הפריחה שלו באותה עונה, חתם בינואר כבר של אותה עונה, ביובנטוס, נשאל עוד חצי עונה, הפציץ גם בחצי עונה השנייה, מדהים.
אבל בססואלו, באטלנטה הוא לא שיחק כחלוץ, הוא שיחק כמו קשר התקפי צד ימין, כמו שפפו גומז היה בשמאל, או הפוך,
הוא יכול להיכנס עכשיו על תקן של למלה שנפצע, שזה גם אמרת.
בדיוק, בדיוק.
וזה יכול להיות מה שמיד עם לו. כן, למלה.
וואלה. כן. לא שמעתי לזה. אוקיי, אז זה ככה בזווית של סביליה.
עוד שם שעלה ממש מזמן, ממש, בקטנה כזה עלה, שחקן שסיים חוזה, דיברנו עליו גם כן בפרק הקודם, הזכרנו אותו בתור שחקן שהוא לא צריך להיכנס לרשימה הזו, וזה עדנן ינוזאי.
די, עדנן ינוזאי הזה.
הוא הזכר, הוא מעוניין בחוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת, שיהיה לו גם אופציה לברוח באמצע, אם זה יהיה לו טוב. זהו.
עדנן ינוזאי.
זה היה ממש בקטנה.
כישרון מבוזבז. כמה כאלה יש? מה זה מבוזבז? הוא מסרק ברמה לעשות שדעת, אתה יודע, הוא מסרק ברמה כמעט הכי גבוהות שיש, אבל הוא היה פשוט, בהתחלה שלו, במה שצרונצת, הוא היה ילד פלא.
יכול היה להגיע יותר גבוה.
בדיוק.
זו הכוונה.
אתלטיקו מדריד, אלופה ספרד.
קבוצה שהתעצבנו שלא דיברנו עליה, כי היא מוזכרת לקלוט איזה שחקן.
נכון.
בפרק הקודם, אבל הם לא הוזכרו, כי זה לא אשמתנו, תבוא בטענות לסימאונה.
הם לא עושים עסקים, כרגע.
תבוא בטענות לסימאונה, באמת.
נכון.
אתלטיקו גם קבוצה מעניינת בחלון, בגלל ש... בגלל מה שקורה אצלה כרגע בקבוצה, בגלל שהיא לא מצליחה למנף את עצמה אחרי עונת אליפות, וצ'ולו כן מקבל עדיין את האמון, וצ'ולו כן ממשיך לפרויקט, אפשר לקרוא לזה פרויקט שלישי באתלטיקו?
צ'ולו הוא גם בנג'מין בטן, היה שהוא נהיה יותר צעיר, כמו שהזמן חולף באתלטיקו מדריד, הוא פשוט נראה יותר טוב כל פעם מחדש, אדם נהיה דוגמן, כאילו זה אין דברים כאלה.
אפשר להגיד שהוא בנג'מין בטן של המאמנים. זהו, הוא מתחיל, אפשר לקרוא לזה פרויקט שלישי, לא? לדעתך. זה כבר...
פרויקט שלישי? איך אתה מגדיר פרויקט?
הפרויקט הראשון שלו היה ברגע שהוא הגיע. אוקיי. עד לעונת האליפות, ואז הקבוצה התחילה לאט לאט להתפרק, שחקנים עזמו, בנה עוד פעם פרויקט, לקח עוד אליפות אחרי מספר שנים, ועכשיו עוד פעם הקבוצה מתחילה לאט לאט להתפרק, קבוצה כבר נראית תשושה, לא רעב.
נכון.
צריכה שינוי.
לפני שנדבר על רכש, לפני שנדבר על רכש, איזה גומרי. מה קורה עם פליקס?
וואו.
מה הסיפור של הילד הזה?
אני לא רואה אותו, נשאר כבר. אני חושב שזה כבר חצה כל גבול של חוסר הצלחה. בין שני הצדדים.
בהתחלה הוא קיבל המון גרייס. הוא הגיע לשם בתור נער הזהב. 120, נכון?
126.
אוקיי. נער הזהב. היורש של קריסטיאנו, you name it, כל השבחים שאפשר להגיד השחקן כדורגל, הוא קיבל. אפשר להגיד שהוא פלופ, אחרי שנתיים כמעט, כמה אנחנו שם?
משהו כזה, מתי?
שנתיים,
מהקטע של גריזמן הוא נרכש.
נכון.
זה קטע של גריזמן עכשיו גם איתו שם, כאילו... אתה מכיר את הילדים האלה שעושים עסקים, שאיזה ילד בן 11 בא לאיזה ילד בן 7, אני עכשיו אביא לך סוכריה, אתה תביא לי עוד מה 3.
אוקיי.
אתה מבין? סוכריה הזאת יותר טעימה מהשלוש סוכריות שאתה תביא לי, אבל אתה לא תתחרט על זה. וזהו, כאילו אתלטיקו ניצלה את התמימות של ברצלונה. קחו את גריזמן, תחזירו לנו אותו עוד מעט, בסדר? תשמרו על
הבינתיים.
אנחנו נשתמש בכסף הזה כדי לקנות שחקן אחר, ואחרי זה תחזירו לנו את גריזמן, בסדר?
ואז יהיה לנו את שניהם, ושניהם חצי כוח.
כן,
אבל אתה... גריזמן עכשיו מפליח מפה ושם, אבל פליקס, פליקס, הוא נראה כמו שחקן גמור, לא, כאילו, אני בעל ממה שקורה איתו.
הוא נראה בלי חשק, הוא נראה, זה נראה שלא בא לו, זה באמת, זה נראה שהוא לא נהנה. זה נראה שקשה לו, זה נראה שלא טוב לו.
גם סימוני לא יציב במערכים שלו, הוא מנסה פעם 3-5-2, פעם חוזר ל-4-4-2, פעם עושה 4-5-1 כזה.
אני חושב שזה תלוי, אבל שזה דווקא בגלל ההגנה שלו ולא בגלל ההתקפה שלו.
כן, אבל זה משפיע על ההתקפה מן הסתם.
חד משמעית, זה משפיע על כל הסגל. אבל כי הוא כרגע מסתכל רק על הצד ההגנתי יותר, מסתכל רק על... איך לצוות את השחקנים כדי שיספגו פחות, כי הם באמת סופגים ביחסית בכמות די גבוהה עונה, שהם לא היו רגילים לספוג, השחקנים נראים פחות טוב, אובלק לא בעונה טובה,
נכון.
חימנז, פליפה, לא בעונה טובה,
רנן לודי. ענן כזה מעל הקבוצה השנה, ענן כזה כן. אפור כזה שלו,
כן,
שמאוד מציק. אז אנחנו אומרים שפליקס יכול לעזוב, מי יכול להגיע במקומו, במידה ו?
אז דרווין נוניז, הוא הזכר, נכון. חשוב להגיד שהוא יגיע רק אם באמת ז'ואו פליקס יעזוב.
כן, ובנוסף לנוניז, שהוא מי שלא מכיר, חלוץ של בנפיקה, חלוץ ספרת אורוגוואי, אומרים בגדול שהוא היורש של אדינסון קוואני, תחושה שהוא אולי קצת מצד עצמו, למרות שהוא בחור מאוד מאוד צעיר, אבל הוא כן מחפש את הקפיצה לליגה בכירה יותר מהליגה הפורטוגלית, שהיא הליגה השישית בטבעה באירופה. חלוץ רחבה, מאוד גבוה, מאוד חזק, יכול להיות מאוד שוקתי למשחק, יכול להיות בינגו, וכמובן מבנפיקה, שממנה הגיע פליקס, אז יכול להיות בינגו בתוך המערך של סימאונה, אבל עוד שם, שככה נזרק מכיוונה של אתלטיקו מדריד, הוא שם מאוד מעניין, הוא שחקן מאוד מאוד מעניין, נורדי מוקיאלה.
זהו, נורדי מוקיאלה זה השם שהזכרתי בתחילת הפרק, שאמרתי שלפני דקה פרוסם איזה משהו לאתלטיקו,
כן.
אז הוא השם, נורדי מוקיאלה, שחקן שמשחק מגן בלייפציג, יודע שחק גם כבלם, שחקן שיודע לענות בעצם על הדרישות של סימאונה, אנחנו דיברת לפני ממש שתי דקות, על שינוי המערכים של סימאונה, של צ'ולו שם בקבוצה, הרבה בגלל מה שקורה אצלו בהגנה, נורדי מוקיאלה עונה על שתי הדרישות שלו, אחד, שחקן מחליף לטריפייר, שתיים, שחקן נכון. שיודע להתאים את עצמו לבלמים, שחקן שיודע להיכנס גם כבלם, כי אמרנו, חימנז לא נראה טוב, ופליפה לא נראה טוב, וצריך להסתכל קדימה, ולהבין גם מה אפשר לעשות, ומוקיאל באמת עונה על הדרישות האלה.
וגם בצד השני של ההגנה יש עניין לחיזוק. יש שם כרגע רק את רנן לודי, ויש עוד שם חזק, שם עומד לקבוצה, אבל אני טעיתי, הוא לא מגן שמאלי, הוא מגן ימני, נכון, אבל אם הוא מגיע, זה בעצם סוגר את הפינה של מוקיאלה, אז הוא בעצם הוא מקיאל, אני מדבר כמו על זקי צ'ליק, המגן הימני של ליל,
אבל אם הוא מגיע... שהיה כישלון קולוסלי ביורו, חייב לציין את זה.
מה זה כישלון קולוסלי?
הוא היה השחקן הכי חלש, הוא היה הכי חלש מבין החלשים בטורקיה, ואני אגיד לך למה אני כל כך יושב לי ככה,
הכי חלש מבין החלשים, זה אחלה תיאור.
הוא איבד לי כל כך הרבה נקודות בפנטזי, כמה האמנתי בו וכמה נקודות הוא איבד לי בפנטזי.
אני חושב שכולם נפלו חזק עם טורקיה ביום האחרון.
אני אמרתי על דנמרק, אני לא אשכח את זה.
לא רק בפנטזי, הרבה אנשים שמו כסף על טורקיה, ואיבדו את הכסף הזה. אל תאמרו, סתם ככה. אם בקצנה אולי בא לכם די פעם, אבל תפרו את זה לדרך חיים.
תרשמו לפנטזי, זה לא פחות ריגוש.
בדיוק. נכון, או שצחקו מנג'ר, לא יודע, תראו במשחק. ודבר אחרון שאפשר להגיד לאתלטיקו מדריד, תקנתי מנטורי, אם יש לך עוד איזה נקודתי, משהו נקודתי להוסיף, לך על זה, אבל אם לא, אז חואקין קוריאה, מרי חוזה, עד 2026.
תשמע.
זה אחלה חיזוק. זה לא חיזוק, זה אחלה, בדיוק, עבדת אמון. שחקן נהדר, פורח, באתלטיקו מדריד.
אני אגיד לך איך אני תופס את זה. זה שחקן שהאתלטיקו הולכת להיבנות עליו בשנים הבאות. זה השחקן שמסביבו יוצב כל הפרויקט החדש של צ'ולו.
וואו.
כן, ככה אני תופס את זה. יכול להיות שאני טועה, אני לא פוסל את זה, אני קורא הרבה פעמים שאני טועה, אבל אני כן רואה את זה קורה, מהסיבה הפשוטה שקודם כל הוא צעיר יחסית, הוא הגיע ועמד בציפיות שלו מהרגע הראשון, למרות פציעות שהיו לו, הוא התגבר על כל הפציעות, זהו, אני חושב שהוא באמת מוכשר, ואם גריזמן לא יישאר ופליקס עם אחר, אני כן רואה אותו נכנס דווקא לעמדה הזאת של ההתקפה ליד קוניה, לואי סוארז כנראה לא יישאר, הולך להיות שם שינוי ממש גדול בקיץ, והוא הולך להיות הפנים של הפרויקט החדש.
אגב, בקיץ שעבר, האתלטיקו מדריד הייתה מאוד מאוד חזקה, לפחות מבחינת עניין, בדושן ולחוביץ',
נכון.
ויהיה מעניין מאוד לראות אם העניין הזה יחזור.
זה יהיה גם מעניין לראות אמבפה בריאל, אהלנד בברצלונה, ובלחוביץ' באתלטיקו.
התחייתה מחדש של הליגה הספרדית, ממש. ודיברנו על ולחוביץ' ואמרנו שהוא לא רוצה מזג אוויר קר. האקלים הספרדי והאיטלקי די דומה, וזה יכול להיות מעניין מאוד מבחינתו, כשחקן. משהו אחרון, אנחנו עורכים כקוריאה, כי אתה אמרת פה משהו מעניין, שזה בעצם הבעת אמון בקוריאה, ופתאום איך שאנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, זה בעצם מרגיש לי כמו הבעת אי אמון בפליקס. מעניין, מעניין הדרך באתלטיקו מדריד עושה עסקים. נעבור לברצלונה. אז ברצלונה כבר עשתה עסקה אחת בינואר, פרן טורס, דיברנו על זה לפני הפרק.
אפשר להגיד שתיים עם דני אלווס, אבל...
אפשר להגיד שתיים עם דני אלווס, נכון, לא, לא, זה... אולי זה פחות, נקרא לזה, חשוב למועדון מבחינה מקצועית, כי פרן טורס בונים עליו לשנים הקרובות קדימה, ודני אלווס הגיע, לפי דעתי,
כמנטור,
בשביל להחזיר רוח חיה למועדון, ואולי גם להישאר במועדון אחרי זה, ככה אני רואה את זה לפחות, פחות על המגרש שלו, יותר מחוץ עלו, אבל פרן טורס, דיברנו על זה, דיברנו לפני ההקלטה, ככה אני אעשה לכם סיכום קטן כזה, על מה שדיברנו לפני, על זה שברצלונה עושה המון דברים מאחורי הקלעים, מבחינה הכלכלית, בשביל להחזיר את העוצמה שלה, מבחינת כלכלה בריאה, עם הלוואה שהם לקחו מגולדמן סאקס, ועוד מעין הלוואת גישור מאותה גולדמן סאקס, על השיפוץ של הקמפ נו החדש, ועסקאות ספונסר שיפ חדשות של הפורטה מתכוון לעשות, ומעבר לספונסר שיפ, יש גם את השם של האצטדיון, שגם הוא הולך להשתנות, וזה גם יכניס למועדון עוד כמה עשרות מיליוני אירו בשנה, ונחשוב ביניכם, כי שדיברנו גם לפני הפרק על מעין תיאוריה, תיאוריה שבה אמרתי, אני לא יודע אם עמית חשב על זה מאז ומסכים איתי או לא, אבל לפחות זו התיאוריה שלי, שהוא עושה לו עם הראש, אבל הוא בטח יגיד זאת עוד בלייב. אבל אני אמרתי שאם פלורנטינו פרס רוצה לשלוט בליגה הספרדית ללא עוררין, הוא מביא את הלנד יחד עם הפה, ואם הוא רוצה לשלוט בכדורגל האירופי, ולהכניס יותר כסף למועדון מבחינה גלובלית, הוא יעדיף שאלנד יגיע לברצלונה, ואני אסביר. פרויקט הסופר ליג לא מת, הוא עדיין נמצא ברקע, הוא עדיין מעין חלום רטוב של פלורנטינו פרס, שרוצה בעצם להיות מעין המנווט הראשי של הכדורגל האירופי, בעיקר מבחינה כלכלית. פלורנטינו פרס מרגיש שהמועדונים הגדולים מוצאים המון כסף, ולא מקבלים מספיק תמורה. אני חושב שבאינטרסים העתידיים לפלורנטינו פרס הוא אחד שידוע כאחד שחושב על העתיד הרחוק, הוא לא אחד שחושב על מחר, אלא אחד שחושב על עוד שנה ושנתיים ושלוש. אני חושב שבאינטרסים הכלכליים של ריאל מדריד זה לייצר יריבות עם ברצלונה, כמו שהייתה לפני כמה שנים של קריסטיאנו נגד מסי, או מול מסי. היריבות הזו יש לה המון המון עוצמות כלכליות, חברתיות, ברמה של המדיה החברתית, זאת אומרת, בעניין של הליגה, מבחינת עניין, אני מאמין שאם ריאל תהיה שליטה מוחלטת של הליגה הספרדית, הליגה הספרדית תהיה פחות מעניינת, היא תמשוך פחות ספונסרים, סליחה, היא תמשוך פחות זכויות, חוזים של זכויות שידור מסיביים, ויריבות כזו יכולה לתרום דווקא לריאל מדריד, גם להעלות את הרף של היריבות, גם להכניס כסף מאלף אחד גורמים שונים בתוך היריבות הזו, וגם לגרום לברצלונה להישאר בלבל מסוים קרוב לריאל, בשביל חשיבה עתידית אולי על היציאה לכיוון הסופר ליג. מצד שני ברור שריאל רוצה להיות גם הקבוצה הטובה ביותר בעולם, ויש פה גם את השיקול של עמית אלנד, ואתה פשוט סוגר פינה, יש פה המון שיקולים, אני לא אומר שזה מה שפלורנטינו פרס עושה, אני רק אומר שאולי פלורנטינו פרס חושב גם על זה, לא בטוח שזה ימנע ממנו לעשות את העסקה הזו, אבל ייתכן מאוד שזה רץ לו בראש בצורה כזו או אחרת, אבל עמית לא מסכים איתי, אתה מוזמן לחוות דעתך.
אני חושב, שוב, אני פשוט, אמרתי לך את זה גם לפני הפרק, אני מכיר את זה מהתקופה של מילן, שלמילן לא היה כביכול כסף, למרות שכן היה כסף, אבל לא יכלו להחשות לעצמה להוציא, וברצלונה נמצאת במצב כלכלי הרבה פחות טוב ממה שמילן הייתה, ועדיין ברצלונה מוציאה פה סכומים מאוד מאוד גדולים. אז כן, ההלוואות האלה באמת לטווח הרחוק, אבל יש פה גם פייר פליי שלא התייחסנו אליו, שצריך להתייחס אליו, ולברצלונה אין כרגע את ההוצאות מול הכנסות באותה מידה, ומילן כרגע סופג, עד היום היא סופגת מההשלכות של זה, היא מצליחה לצמצם את הפערים, אבל היא כן סופגת מההשלכות של מה שקרה לה בעבר, בפוסט ברלוסקוני, בתקופה שכבר לא באמת היה אכפת לו, ואחרי זה עם הסינים, היא סופגת את זה עד היום, ואני לא רואה ברצלונה יוצאת מזה כזה מהר, אני באמת, אני הייתי מאוד סקפטי לגבי הרכישה של פרן טורס, גם אמרתי את זה פה בכמה פרקים.
אני אמרתי לך שזה יהיה קל.
נכון. אתה אמרת שזה יהיה קל. זה היה קל, חד משמעית זה היה קל. אני פשוט מסתכל על זה בצורה אחרת, בצורה של כאילו לראות גם את הפייר פליי, של מה יהיו ההשלכות של זה, לראות רגע מה קורה פה עם ברצלונה, כי המצב הכלכלי לא טוב, לא טוב, לא משנה ההלוואות. המצב הכלכלי כרגע הוא לא טוב.
נכון,
אין שם שום ביטחון, אין שם שום ביטחון כלכלי.
נכון, אבל אתה חייב להבין משהו, שאף אחד באירופה, ואף אחד בלליגה, שאני אומר אף אחד, אני מדבר על, על קובעי המדיניות, ואלה שמושפעים מהכלכלה, ואלה שמרוויחים מהכלכלה, אף אחד באירופה, ואף אחד בלליגה, לא רוצה לראות את הלליגה, הופכת לבונדסליגה. חשוב מאוד שברצלונה תהיה שם. אם היא לא שם, על הליגה היא הבונדסליגה 2, זה ריאל מדריד ועוד כל השאר, סליחה. אסור שזה יגיע למצב הזה, ולכן אני חושב שיש פה המון שיקולים מעבר לרק מי תהיה אלופה, ברמה הזו, ברמה של עשור קדימה, לא ברמה של שנה, שתיים קדימה.
אני מסכים, אבל זה איפה ואיפה. כאילו, למה שסביליה או סוסיידד לא יקבלו את זה, או בטיס? אתה מבין מה שאני
לא,
אומר?
כי הם לא מועדון מהסדר גודל של, של, של ברצלונה.
מבחינה היסטורית.
מכל הבחינות. כלכלית, עוצמה, עוצמה שיווקית, עוצמה פרסומית, דת קהל, מותג עולמי, כל הבחינות, הם לא שם. זה כמו שתגיד שטוטנהאם, למרות שהיא מועדון עשיר, טופ סיקס רוב הזמן, היא צ'לסי או יונייטד או אפילו לא טוטנהאם, אפילו ארסנל, סליחה טוטנהאם, ארסנל. ארסנל עם כל הגאווה וכל ההיסטוריה העשירה שלה בתקופת ונינגר, לא מתקרבת לאזורים המותגיים של יונייטד, לצורך העניין. יש המון משמעות למותג, וברצלונה היא מותג. כמו שאמרנו, גם דיברנו לפני השידור על החשיבות של מותג בהשוואה בין אפל לבין ברצלונה, ו... ברצלונה ממוצגת מאוד מאוד חזק בכדורגל האירופי, העולמי. וחשוב לה הרבה מאוד אנשים, שהם לא רק אנשים בתוך ברצלונה, שלהישאר ככה. ולכן אנחנו רואים התגייסות של המון המון גורמים לעזור למועדון הזה, וגם אוהב את הבוא לקטן. אתה תראה, מאחורי הקלעים, ככה בקטנות, אני אבוא לקטן. לא אומר שזה מה שצריך להיות, אבל זה מה שיהיה.
אז מה מצפה לנו בינואר עם ברצלונה, חוץ מפרן ואלבס?
האמת היא, אני לא יודע איך תמוד בינואר, אני חושב שזה, היה את הדיבור על מורטה, אני לא יודע כמה זה נכון, מקס אלגרי אמר שזה לא יקרה, אני נוטה להאמין למקס אלגרי, כי בתוך המועדון, ואם הוא שבתוך המועדון מוציא הצהרה כזו חד משמעית, אני נוטה להאמין לו.
והוא גם בן אדם די של שחור או לבן.
נכון, נכון.
בן אדם של כן או לא.
שהוא מאמן יובנטוס.
גם נכון, לא חשבתי על זה ככה.
כן. אז זה, אני לא יודע אם הביאו חיזוק להתקפה, אבל לך תדע, אני לא מכיר משהו שהוא נקודתי, היה גם דיווחים שדפאי יעזוב ליובנטוס, וגם זה דאח.
נכון. לוק דיונג יעזוב כנראה, לקדיז.
לוק דיונג יעזוב לקדיז, הוא לא רוצה לעזוב לקדיז, זו הבעיה.
נכון.
הוא לא רוצה, לא מעוניין.
הוא לא יישאר לדעתי.
אם הוא יישאר, למרות שהוא מפיל של מספרת, משחק בליגה, משחק שעבר,
זה כן.
הוא כבש, כאילו, תנו לו את הצ'אנס, אולי חלוץ, לא כזה רק כמו שעשו ממנו, מסכן, הפכו אותו למסעית, הוא לא כזה מסעית, נכון, הוא רע עם הכדור, אבל הוא טוב בראש, ואפשר לנצל אותו במיוחד בעולם שבו המון שערים נכבשים במצבים נייחים.
איך הוא קשור לישראל? בוא נראה אם אתה יודע.
לוק דה יונג?
כן.
איך הוא קשור לישראל, שמת שמוסד, תאיר את עיניי.
יפה, הוא הגיע באותה עונה עם מונס דבור לסביליה.
הוא הגיע באותה עונה, אוקיי.
ואז דבור לא קיבל את הדקות, כי לוק דה יונג היה כביכול החלוץ הראשי, למרות שהוא לא הרשים, והוא היה נוראי לאורך כל התקופה הזו, ואז דבור נשלח לאופנהיים.
כנראה שזה מאפיין שלו, לא להרשים ולהיות נוראי, ועדיין לקבל...
כן, למרות שאם אני זוכר נכון, הוא כבש בגמר הליגה האירופית נגד אינטר.
זהו, כי הוא שחקן, אתה יודע, שחקן בעיקר חלוץ רחבה מספר 9, לא קלאסי, טארגטמן כזה, תרים אליו את הכדורים, תרים טוב, הוא יפסים את הראש או את המספרת, כמו שראינו במשחק הקודם. אבל אתה שמעת על חיזוק משהו שהוא אפשר להגיד ש... חבר'ה, מישהו בדרך לברצלונה ברמה של XYZ בהתקפה או בהגנה?
תשמע, את הטרייד שדיברנו עליו עם סיטי, פרנקי דה יונג, אמריק לפורט.
נפל מהר מאוד.
לא יקרה. לא יקרה. אנדריאס קריסטנסן, גם אם יקרה, יקרה בקיץ.
בקיץ.
בקיץ. ואנטוני מרסיאל, אולי היחיד, 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 היחיד.
אתה שמעת משהו שהוא
קונקרטי, קונקרטי שמעתי יותר לכיוון סביליה, אבל כן שמעתי את ברצלונה בטלפון ובכל מיני אתרים צרפתיים בעיקר, כן שמעתי שהשם הזה הוזכר, אם זה יקרה אני לא יודע, אבל זה כן שם שעלה.
וואלה, וואלה, אוקיי, כאילו, אני בעד, מכל הכיוונים, אין לברסה מה להפסיד, חוץ מהשכר שלו.
השאלה אם יונייטד תשחרר בהשאלה, שזה מה שלא קורה
כרגע. אני לא רוצה להשאיר, אני לא רוצה לשחרר בהשאלה.
נכון.
באמת בצדק, אלא אם כן זה השאלה אם התחייבו את הרכישה, אבל זה בעצם מה השאלה, זה רכישה בתכלס.
נכון, פשוט שהכסף יצא רק בקיץ, נכון?
נכון. ואם הכסף בקיץ, אני מאמין שברסה מתכננת לכסף שיצא בקיץ למקומות אחרים. אני לא רואה אף אחד מגיע לברסה חוץ מפרן טורס, אני לא יודע מה איתך, אם אתה חושב אחרת,
לגיטימי.
אתה מוזמן להעיר את עיניי, אבל לגיטימי. אני רואה את הקבוצה הזו כמו שהיא נראית כרגע, אולי חלוץ, אולי זה הבלחה, אולי חלוץ. אבל קוואני לא, מורטה כנראה לא, בוא נראה. אבל לגיטימי. נכון עכשיו, נכון, השביעי לראשון 2022, זה מה יש.
חד משמעית.
קבוצה אחרונה לפרק, ריאל מדריד.
טוב, ריאל, יש לנו פה, קודם כל, עזור. אנחנו יודעים שריאל מתעסקת במה יקרה בקיץ.
נכון.
אנחנו יודעים את זה.
נכון.
עם מבפה, עם רודיגר, שמות נכון. שכבר עולו והוזכרו, והם גם יוזכרו עכשיו, שני השמות האלה ועוד שם. נתחיל מרודיגר?
לא, תתחיל מהשם היפה הזה, אני אוהב את השם הזה.
אוקיי, טוב. אז יש שם שעלה בבלגיה, כמועמד גם לריאל מדריד, גם לפריס סן ז'רמן, אבל המועמדת המובילה כרגע היא לסטר. וזה שרל דה קטליירה.
ילד על, ילד פלא. מי שלא ראה אותו, הוא צורך שב ליוטיוב, בן אדם מדהים. ילד פשוט גאון כדורגל.
הוא קשר, שיודע לצחק גם כקשר התקפי, ויודע לצחק גם כווינגר, ויודע לצחק גם כחלוץ שני, הוא משחק בקלאב ברוז' בבלגיה, הוא הזכר כמועמד לריאל מדריד, אני פחות רואה את זה קורה,
בקיץ.
אני חושב שהשם, אני גם לא רואה את זה קורה בקיץ, אני חושב שהשם הזה
הוזכר, הוא הוזכר לצרף בקיץ, לא בינואר.
לא, הוא הוזכר גם לינואר.
לינואר, אוקיי.
ב-RTL בלגיה הוא הוזכר לינואר, אבל אני לא רואה את זה קורה, אני חושב שהשמות גם שלו וגם של פריז, גם של ריאל וגם של פריז, זה שמות שהם ספינים פשוט, בשביל לסטר, לסטר מאוד אוהבת את השוק הבלגי, שני רכשים שהיא עשתה בינואר, והצליחו בטירוף, ועד היום שמה, זה וולפריד NDD שהגיע מגנק, יורי טילמנס שהגיע מאנדרלכט, עד היום מחזיקים את הקישור, שרד הקטלייר יכול להצטרף אליהם בכיף, גם מאוד יענה לדעתי.
מסכים.
זהו בנוגע אליו, 40 מיליון יורו, דרך אגב זה הסכום שמדובר עליו.
לא כסף קטן, אבל מי שראה את הבחור צ'יק, מדובר באמת בפוטנציאל מאוד מעניין, מאוד מעניין, שחקן מאוד, מאוד חכם, הוא לא דריבליסט, הוא לא כזה שיחוך את האגף, הוא שחקן כדורגל מאוד חכם, יודע לזוז על המגרש בלי הכדור, עם הכדור, ובקרה בלי הכדור, לפי דעתי, אם הוא עובר ללסטר, ההצלחה מסחרת לשני הצדדים, בחירה טובה לשני הצדדים. רודיגר.
בוא נחזור לשמות האלה, רודיגר ומבפה.
זהו, כי, אוקיי, בוא נעשים דברים על השולחן, למען שכולם ידעו, אין משהו בינואר, אם יהיה דברים בינואר בריאל מדריד, זה רק יציאות.
כנראה שכן.
איסקו, אסנסיו אולי, לא נראה לי שהוא יעזוב.
לא נראה לי שאסנסיו יעזוב.
איסקו יעזוב, לפי דעתי, אתה רואה עוד מישהו עוזב את זה?
מריאנו אולי.
מריאנו אולי, סבבה. רצוי.
רצוי. יוביץ' אני לא חושב שיעזוב, אני חושב שהוא יישאר.
שהוא שיחק הוא היה טוב.
הוא שיחק הוא היה טוב, נכון. ואני חושב שהוא יישאר, כי מחליף לבנזמה, לפחות עד הקיץ. מה שכן, באס הספרדי דיווחו שריאל הציע 41 מיליון אירו על אמבפה, שיגיע עכשיו.
כן.
שיגיע עכשיו.
אני חושב שזה פייק.
יכול להיות שזה פייק, יכול להיות שזה גם, זה גם משהו שיכול להתברר כאמין, אבל שפריז יסרבו, כי זה כסף קטן מבחינתה.
אם היא סירבה ל-200 מיליון,
בדיוק.
לפני חצי שנה היא לא הסכים ל-200 מיליון גם עכשיו, בוא נגיד ככה.
בדיוק. יש היגיון, יש היגיון בדיווח הזה, אני כן רואה היגיון מאחוריו, אבל אני חושב על הדרך שזה לא יכול לקרות, שוב, בגלל מה שאמרת, שפריז פשוט סירבה בקיץ, ומסרבת גם עכשיו, וגם רודיגר, אני חושב שריאל תלך עליו בכל הכוח, כמובן שזה יהיה כנראה בקיץ, הוא השם היחידי שיהיה כנראה בקיץ, שבוודאות בקיץ, ואין עליו שום דיווח קונקרטי לעכשיו, לינואר.
כמה רודיגר? אתה זוכר?
27 או 28, אם אני לא טועה.
הבנתי.
זהו, יכול להיכנס שם לעמדת הבלם, לשחרר את הלאה בעול הקישור, או לעמדת המגן השמאלי בקום אנדי. זהו, סיימת הצעה.
אני קראתי אתמול דיווח, לא זוכר איפה, שיש גורמים בריאל, שדווקא מעוניינים להביא בלם, צעיר יותר, וספרדי, ולא רודיגר.
כי אם אתה זוכר, פאוס לדוגמה?
משהו כזה, כן.
אוקיי.
אבל שוב, פאו טאורס יעלה כסף, רודיגר לא עלה כסף, שזה משמעותי מאוד. מצד שני, לריאל אין בעיה להוציא כסף, כי היא לא עשתה רכש כמה שנים טובות.
נכון. עשתה בחינם, או כמובן גם ב-25, אבל...
בדיוק. היא לא עשתה את הביג דיל שלה, והיא אין לה בעיה להוציא בקיץ הקרוב לפי דעתי את הכסף על אהלנד אם צריך, ואם צריך להביא את אהלנד ואת פאו טאורס, והיא רוצה, היא תעשה את זה, כי היא יכולה. היא במצב טוב, כלכלית, ומחד מול הפיפה פייר פליי. אז היא מאוד עוצמתית במה שהיא יכולה להגיש ולהציג החוצה. אבל, שמע, אם רודיגר מגיע לריאל מדריד בקיץ, ואתה הופך את דוד אלבה למגן שמאלי, שגם ככה הוא שחקן מאוד 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 מגוון, שיכול להצטרף לקישור, יכול להיות מיין קנסלו כזה של ריאל מדריד, ורודיגר, ומיליטאו, ואחורה. שמע, זה מעניין, זה תחילתה של בנייתה של אימפריה, לפי דעתי, אמבפה, אתה יודע, כאילו.
זה הולך להיות ריאל מדריד מאוד מאוד עוצמתית.
מאוד
מאוד עוצמתית. מאוד עוצמתית. מהחזקות ביותר שנראו פה בשני העשורים האחרונים, בשני העשורים האחרונים היה את הגלקטיקוס, והיה את התקופה של רונלדו ושלוש ליגת אלופות בארבע שנים. זה הולך להיות אחת הריאל מדריד, אחת האימפריות הכי חזקות שנבדו פה ב-20 השנים האחרונות.
להסיר את הקובע בפני פלורנטינו פרז.
מדהים, באמת מדהים.
באמת, ניהול כלכלי, בתקופה לא פשוטה בכלל.
ואם אתה זוכר בקיץ, דיברנו על פלורנטינו פרז, שהוא הביא רק את אלבה, ואמרנו שאם עכשיו הוא יצליח להנחית את אמבפה, זה ישנה רגע את כל המילים, מחלון על הפנים לחלון מדהים. החלון מוצלח ב-100%, ובסוף התברר שגם החלון הוא 100%, בגלל שאפילו שהוא לא יצליח להנחית את אמבפה, ומתברר שכרגע גם מה שהולך לקרות בקיץ הולך להיות מטורף. ככה שפלורנטינו פרז הוא באמת פרה קדושה, ככה חינינו אותה באותו פרק.
הוא באמת פרה קדושה, וכנראה שבצדק במה שהוא עושה, ומצפה לנו חצי שנה פסיכית, לא פחות ולא יותר. לא פחות ולא יותר. אנחנו... כל כך הרבה דברים יקרו, וכל כך הרבה שמועות, ועל כך שריאל מדריד רוצה להכתיב את אמבפה כבר בסוף ינואר, ועל כך שאחרי הצ'אמפיונס ליג, ביניהם, המשחק בין פריז ובין ריאל, תהיה כנראה ההכרזה, והכל לכאורה, והכל שמועות, ועל כך שהלנד יחתום עם ריאל אחרי שהאמפה יחיל שהוא מגיע, זאת אומרת, המון המון דברים יקרו, אבל כל מה שאמרתי עכשיו, לא אמרתי שיקרו, זה דברים שיכולים לקרות, אבל...
ספקולציות.
המון ספקולציות, תודה רבה, זו המילה. אני צריך להגיד לכם, חברים, שעכשיו הגענו בעצם לסיינו את הקבוצה האחרונה בפרק ב' של חלון העברות, ובפרק ג' אנחנו נעסוק... בבונדסליגה, בליגה האיטלקית ובליגה הגרמנית. אנחנו נעשה את זה
בליגה הצרפתית.
מה אמרתי?
בונדסליגה, ליגה איטלקית וליגה גרמנית.
אתה מבין, ברוב שהן דרמות, ברוב שאין שם תחרות, אז קראתי להם אותו דבר. לפחות העונה. למרות שדווקא העונה יש כזה קרב קטן אולי בגרמניה, אבל זה לא באמת קרב.
זה כבר הספיק להימחק.
נכון.
לא משנה.
נכון. אז זה מה שיהיה בשבוע הבא. יש לך משהו להוסיף על מה שעברנו עד כה?
הפרק הבא יהיה לא פחות מעניין, כי קודם כל הקבוצות האיטלקיות זה אחת, הן משוגעות בחלונות האלה, הליגה הצרפתית טיפה פחות, הליגה הגרמנית טיפה פחות, אבל האיטלקיות משוגעות בתקופת של חלון העברות, ואלף שמות נזרקים, ואני רוצה להתייחס עוד פעם לטלגרם שלנו, לדף הפייסבוק, מי שעוד לא יצטרף לערוץ, ניסים חליבה, דה פוטבול דסק, בטלגרם, זה הזמן להצטרף, אנחנו כבר עומדים על כמה ניסים,
כמה מהאנשים עוקבים?
כן, בטלגרם.
בטלגרם 4,200.
4,200 אנשים, כמובן שיש לנו גם קבוצת דיונים, ששם אנחנו כמעט 1,000 אנשים, וזהו, דף הפייסבוק שלנו, The Football Desk, ניסים חליבה, לעשות לייק, לפרגן, לשתף את הפרק.
קבל ברייקינג.
אוקיי.
ניוקאסל בגדול סיכמה את התנאים שלה עם סוון בוטמן,
אוקיי.
והיא הולכת עכשיו להגיש לליל עוד הצעה, אחרי שהצעה אחת ה-35 מיליון אירו, נדחתה.
מדהים.
אז יש מצב גדול, שבזמן שתשמעו את הפרק הזה, סוון בוטמן כבר יהיה שחקן החדש של ניוקאסל, או מקרב מאוד להיות כך, וקבל עוד ברייקינג, א', כמובן שפרן טורז יכול להירשם עכשיו כשחקן ברצלונה.
כבר נרשם, לא?
לא, הוא יירשם בקרוב.
אוקיי.
ובית, ב-24 שעות הקרובות, עוד שחקן שברצלונה יעזוב. מעניין מי.
לא יודע מי.
לא יודע מי. אומרים שב-24 שעות הקרובות יהיו, תהיה עוד עזיבה אחת.
הבנתי. גם לי יש ברייקינג.
יאללה.
אנחנו מחפשים ספונסר.
נכון, נכון. יש לנו אחלה, אחלה עסקה לספונסר הראשון ולא האחרון שיצטרף לפודקאסט.
ומי שמעוניין להשמיע את, לשמוע את השם של החברה שלו, לאלפי אוזניים חדשות.
וצעירות.
וצעירות, ומבינות עניין, חשוב להגיד.
נכון.
אז אנחנו המקום, ואנחנו בדיוק הנקודה הזו שאתם יכולים לבוא ולפנות אליי או לניסים, ונוכל להציע לכם את מגוון החבילות שבנינו. אנחנו פה. זהו, זה הברייקינג שלי.
בואו תצרפו למשפחת דסק הכדורגל, מומלץ, בואו נצלחם. עמית כהן, תודה רבה לך, היה כרגיל, נהדר.
אנחנו תמיד חורגים מהזמן שהקצבנו, אני חייב להגיד.
אבל בקטנה, בקטנה, הקצבנו שעה וחצי, ואנחנו שעה 42, זה לא כזה קריטי, זה לא כזה נורא.
נכון.
לא כזה נורא. חברים, תודה רבה, האזנה נעימה, מקווה שתה לכם, ונתראה בפרק הבא.